אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שלושה שיודעים.
שלום לכם, החלבון שמשקם את הלב בדרך לבני אדם. פגיעה בתאי שריר הלב עשויה להיות קטלנית, כי התאים האלה לא מתחדשים. אבל מדענים ממכון ויצמן למדע גילו מולקולה שעשויה לאפשר לתאים האלה להתחדש, וזה עובד על עכברים. השלב הבא, חזירים? ואז אנחנו, מיד כל הפרטים. שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל, אני דודו ארז, ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר, ושידור חוזר בשבע בערב במשך שעתיים, והתוכנית היום נעסוק בין היתר בעניינים הבאים. ירח 2, הנה זה קורה. בעוד כמה שבועות לכדור הארץ יהיה ירח שני למשך 4 חודשים. מיד על החבר החדש שלנו, זמנית כמובן. בריאות, פיתוח ישראלי. בדיקת דם חדשנית תגלה מהי הסיבה להפלה במקרה של הפלה טבעית. מיד נבין מדוע הבדיקה הזו חשובה וחוסכת בדיקות אחרות. בעלי חיים, מה גרם למותם המסתורי של 350 פילים בבוטסואנה ובזימבבואה? מיד על התעלומה ועל המחלוקת בין גרסת הממשלה לחשד של החוקרים, וגם האם נמצא המנגנון שיאפשר לחסל את כנימת עש הטבק? ככל הנראה כן, ובמסגרת פינת הביולוגיה ברוח הימים האלה נעסוק בשאלה איך איגואנות ימיות מתמודדות עם צום. האורך שלנו רז חסון, המפיקה היא אלכסנדרה לויקר, על הביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירה שמלווה אותנו. נזכיר לכם שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כהסקט בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל, גוגל. בואו נתחיל. החלבון שמשקם את הלב בדרך אלינו. פגיעה בתאי שריר הלב עשויה להיות קטלנית, כי התאים האלה לא מתחדשים. אבל לפני כשנתיים גילו מדענים ממכון ויצמן מולקולה שעשויה לאפשר לתאים האלה להתחדש, ובניסוי שנערך בעכברים, עכברים שלקו בהתקף לב, שוקמו באמצעות הזרקת מקטע של החלבון אגרין. אז זה טוב לעכברים, ומה איתנו בני האדם? הדרך אלינו מתברר עוברת דרך חזירים, ובדיוק בנקודה הזו עוסק המחקר של קבוצתו של פרופסור אלדד צחור, שכבר נמצא איתנו על הקו יחד עם חוקרים ממינכן. שלום לחוקר מהמחלקה לביולוגיה מולקולרית של התא במכון ויצמן למדע, פרופסור אלדד צחור. שלום.
שלום רב לך דודו, מה נשמע?
עכשיו יותר טוב, כשאני יודע שהניסוי הזה הצליח בעכברים, ועכשיו בודקים את העניין הזה על חזירים. למה הרקמה בתאי שריר הלב היא לא מתחדשת? זה בג באבולוציה, או שיש לזה יתרון?
שאלה מצוינת. תראה, אנחנו, קודם כל זו עובדה. זו עובדה שרקמת שריר הלב, השריר שלנו בלב לא יכול להתחדש. זה דרך אגב לא נכון ב-100%, כי אנחנו כן יודעים שבגיל מאוד מאוד צעיר, ללב שלנו כן יש בעצם יכולת לשקם את עצמו, לרפא את עצמו, להתחדש. כלומר, אם כביכול תינוקות היו עוברים איזשהו סוג של פציעה, חס וחלילה, כן? בלב, אני מניח שהם היו יוצאים מזה בצורה כמעט מושלמת, הם היו יכולים לעשות את התהליך הזה שנקרא רגנרציה, לחדש את שריר הלב.
אז זה מסקרן אותי, אם איבדנו את יכולת הרגנרציה הזו, פרופסור צחור, כדי, לא יודע מה, להגן על שריר הלב מפני סרטן למשל, שעשוי לקרות כי תאים מתחדשים וכולי. למשל, מנסה להעלות השערות.
אחת האפשרויות שבוודאי העלתה, בוא נגיד שיש פה איזשהו טרייד-אוף, יש פה איזשהו טרייד-אוף בין תפקוד הלב, בשביל שיהיה תפקוד מקסימלי שהלב יוכל לפעום כל שנייה במשך כל חיינו, לבין היכולת שלו לגדול ולהתחדש. הרי שתאים מתחלקים, הם לא פועמים, נכון? אז אנחנו הפסדנו משהו כדי למקסם משהו אחר. ועוד דבר שאני אגיד לך בעניין הזה, זה שבעצם המכונה הזאת שנקראת בן אדם, אנחנו, לא הייתה מיועדת לחיות 80, 90 או אפילו 100 שנה. כלומר, פעם, עד גיל 40, 50, היית מה שנקרא, עשית כבר את מה שהיית צריך לעשות. וזהו, המשאבה הזאת הייתה מתוכנתת ככה שהיא תעבוד מעולה ל-50 שנה בערך. כלומר, האבולוציה לא הייתה צריכה ליצור פה איזשהו מנגנון מאוד מאוד מסובך שיעניק אפשרות לרגנרציה. זה שתי ההסברים שיש לי, אבל אפשר למצוא עוד הסברים למה הלב שלנו לא, הוא לא איבר.
הסברים מאוד, מאוד מעניינים, ובעיקר באמת ההסבר האחרון, שבאמת הלב ככל הנראה לא היה אמור לפעום 90 שנה, אז בוא נדבר באמת על אותו חלבון שכן מצליח לעורר איזושהי יכולות רגנרטיבית של תאי השריר הלב.
נכון. אז קודם כל, בגדול, מה שהחלבון הזה אנחנו חושבים ומבינים היום אחרי איזה 5 או 6 שנים של מחקר עליו, אנחנו מבינים שבעצם מה שהחלבון הזה עושה ללב, זה בעצם להצעיר אותו, מהמילה להיות יותר צעיר, בעצם להיות קרוב יותר ללב הזה שדיברנו עליו, של, נגיד של תינוקות. כי זה בעצם חלבון שנמצא בתקופה, בשלב שהלב גדל, בשלב שהלב יודע לעבור רגנרציה, והוא חלק מהתהליך של גדילת הלב. אז אם אתה מוסיף בעצם את החלבון הזה, את המקטע של החלבון הזה, כמו שעשינו אחרי התקפי לב, ראינו את זה גם בעכברים, ועכשיו גם הוכחנו את זה בחזירים, בעצם אתה יוצר שם איזושהי סביבה שהיא יותר נוחה ללב להתחיל בתהליכי תיקון של הלב או רגנרציה. זה בעצם באמת בגדול מה אנחנו חושבים שהחלבון הזה עושה לריפוי של שריר הלב.
עכשיו, איפה באמת המחקר עומד בכל מה שקשור לחזירים, כשאני מבין שהדרך עם עכברים דרך חזירים לבני אדם?
יפה. קודם כל, זה באמת שאלה מצוינת, כי באמת בתחום של קרדיולוגיה בעיקר, אחרי שאתה מפרסם עבודה, נגיד, בעכברים כמונו, ובאמת עוררה הרבה עדים, באופן יחסי, בגלל הפוטנציאל כאמור, ישר באים ואומרים לך, טוב, עכברים זה מאוד נחמד, אבל זה ממש לא קרוב לבני אדם, וממש יש דרישה לעבור לחיית מודל שיותר קרובה, בהרבה מאוד אספקטים של הפיזיולוגיה של הלב, של הגודל של הלב, של מספר הפעימות לדקה למשל, וזה המודל של החזיר. אז אנחנו באמת סיימנו את השלב הזה. אבל גם פה יבואו האנשים המתקצקים, נקרא להם, ויגידו, חזיר זה גם לא בן אדם, נכון? אבל בכל אופן זה הדרך הכי קרובה שאנחנו יכולים לעשות את הניסויים האלה לפני שנוכל להתקרב לניסויים שאני חושב בבני אדם, שאני חושב שהמרחק שלנו מהם הוא משהו כמו 2 שנים. היינו צריכים לעבור שלב נוסף, שלב הזה של הניסויים שאנחנו מגדירים אותו כפרה-קליני. אנחנו צריכים לעבור עוד דרך, ובשביל זה אנחנו עובדים כדי לגייס משקיעים לתהליך הזה, שהוא תהליך לא זול, כדי שאנחנו נוכל באמת להגיע ליעד שלנו לניסוי בבני אדם.
אז בוא נדבר באמת על אחרי הניסוי בבני אדם, זאת אומרת, בסופו של דבר מה? תהיה מין זריקה שאפשר יהיה להזריק לתאים שבשריר הלב, ואז הם יקבלו את היכולת הזו להשתקם? זו הפנטזיה?
קודם כל, אני מאמין שחולים, למשל, שמגיעים עם התקף לב לחדר מיון, ונכנסים לצנתור, חלק מתהליך הצנתור בתוך תהליך הצנתור, הם יקבלו גם מה שנקרא שוט אחד של אגרים, יחד עם הצנתור, מה שיעזור לצנתור בעצם לפעול, כלומר, פתחת את כלי הדם שנסתם, האגרים יעזור ללב להשתקם אחרי זה. כלומר, זה יהיה חלק מרוטינה של טיפול בחולים עם מחלות לב. אנחנו עכשיו מנסים להרחיב את הרפרטואר של המחלות, לא רק להתקף לב, אולי גם לאי-ספיקת לב, ואולי גם לניתוחי לב ודברים נוספים. אז כן, אני מאמין שזה יכול להיות חלק מטיפול רוטיני במגוון מחלות לב.
עכשיו, אני מבין שמדובר פה בנקיטה של הרבה מאוד זהירות וכולי, אבל החלבון הזה הוא יכול גם להזיק? זאת אומרת, יש איזשהו חשש מהחלבון הזה, או שזו סתם זהירות שמקובלת בתחום המדע והרפואה?
לא, לא. אני חושב שהזהירות הזאת היא מתבקשת. כי בוא נחשוב על זה רגע, ואתה אמרת איזשהו משפט בהתחלה על הסרטן והלב. בגדול, אם אנחנו רוצים לעודד גדילה של תאים, אנחנו יכולים, תמיד צריכים לקחת בחשבון שאנחנו יכולים גם לעודד איזה שהם גידולים סרטניים, או גידולים שלא רצינו אותם, נכון? כלומר, רגנרציה בהגדרה היא משהו שהוא מתכתב עם תהליך סרטני. אבל אחרי שאמרתי את כל זה, אני עדיין חושב שהזרקה חד פעמית של חלבון הגרין היא מהדברים הכי פחות מסוכנים שאנחנו יכולים לחשוב עליהם. כי למשל, אם אנחנו חושבים על טיפולים שישנו גנים מסוימים, שאנחנו צריכים לערוך את הגנום של הבן אדם כדי שלא יהיה לו איזה מחלת לב, לא. אגרין, אנחנו מזריקים אותו, זה כמו לקחת שני כדורים, כשאנחנו יודעים שבדרך כלל אחרי 24-48 שעות החלבון כבר לא קיים, הוא לא נמצא שם. הוא התחיל את פעולתו, הוא גרם לאיזשהו סיגנל לשיקום של הלב, אבל הוא כבר לא קיים. כלומר, אני לא חושב שזה משהו שהוא מאוד מאוד מסוכן, ובוודאי שאנחנו יודעים שמחלות לב הם גורם התמותה מספר אחד בעולם.
וואו.
זה סיכון מחושב לטעמי.
טוב, תודה לך על השיחה הזו, פרופסור אלדד צחור, חוקר במחלקה לביולוגיה מולקולרית של התא במכון ויצמן למדע. תודה לך.
תודה לך גם.
פיתוח ישראלי, בדיקת דם חדשנית תגלה מהי הסיבה להפלה במקרה של הפלה טבעית. מדובר במחקר שנערך במרכז הרפואי איכילו בתל אביב, בו נבדקה אפשרות לערוך בדיקת דם פשוטה לאיתור הפרעות כרומוזומליות בעובר באמצעות בחינת החומר הגנטי של העובר שנמצא בדם של האישה הרה. איתור ההפרעה הזו, הפרעה כרומוזומלית, תחסוך ברור מורכב שיהיה בו צורך רק אם לא הותרה הפרעה כזו בבדיקת הדם. חיסכון של זמן ומשאבים, אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור יובל ירון, מנהל היחידה לאבחון גנטי טרום לידתי בבית החולים איכילוב. שלום.
שלום לך.
אז ראשית, למד אותנו מה קורה במקרה של הפלה טבעית. איך היום טרום בדיקת הדם הזו שאנחנו מדברים עליה, בודקים מהי הסיבה לאותה הפלה?
ובכן, אנחנו יודעים שיותר ממחצית מההפלות הטבעיות האלה שמתרחשות בשליש הראשון של ההיריון נגרמות בגלל תקלה כרומוזומלית, בדרך כלל עודף או חסר של כרומוזום. הדוגמה המוכרת או השכיחה זה תסמונת דאון, שזה עודף כרומוזום 21, אבל כמוה יש עוד הפרעות רבות. זה כאשר מדובר בהפלה מקרית אקראית שקורית בין ההריונות. יש אבל נשים שחוות הפלות חוזרות, כלומר 2, 3 או יותר הפלות, מקרה כזה נדרש ברור. הבירור כולל בדיקות דם לכל מיני הפרעות כרומוזומליות, הורמונליות של מערכת החיסון, וגם בדיקות הדמיה של חלל הרחם, כמו צילום רחם והיסטרוסקופיה, כלומר, בירור די ממושך.
עכשיו, הפרעה שקשורה לכרומוזומים זה משהו שיכול להיות חד פעמי? רק בהפרעה הספציפית הזו שבסופו של דבר הגיע להפלה זה קרה? או שזה משהו שהוא עשוי להיות...
כן, כן, נכון מאוד, נכון מאוד. רוב ההפלות נגרמות בגלל תקלה אקראית מזדמנת, שאין לה רקע מסוים. אם זה המצב, אין צורך לעשות שום בירור מיוחד או שום טיפול מיוחד, אלא פשוט לנסות שוב, כי לרוב זה בהחלט מצליח. אבל נשים שחוות הפלות חוזרות, בדרך כלל מחפשים את הבעיה או את האשם במרכאות באישה עצמה, ומתחילים לעשות כל מיני בירורים באישה עצמה, בעוד שגם בהפלות חוזרות, רוב הסיבות הן תקלות כרומוזומליות אקראיות בעובר.
אז מה עשו עד עכשיו ואיך בדיקת הדם הזאת תשנה את המצב?
נכון, אז עד עכשיו, ברוב המקרים, עדיין, למרות הידע הזה, עדיין באופן מסורתי המשיכו לעשות ברורים לאישה. יש גישה אחרת, שהיא קצת יוצאת דופן, הוא לבדוק את חומר ההפלה. ברגע שמסתבר שעובר חדל להתפתח, ברוב המקרים הפלות נעשות באופן מבוקר בבית חולים, אז היו לוקחים את חומר ההפלה ועושים לחומר ההפלה בדיקה קרומוזומלית. זו בדיקה שהיא קצת יותר מורכבת, היא מחייבת איזשהו תהליך של גם של גרידה מבוקרת וגם לשלוח את זה למעבדה מסוימת, לא כל המעבדות עושות את זה, זה לא בסל הבריאות, ובמקרה כזה, אם היו מזהים תקלה אקראית בעובר, ניתן היה לפתור את כל הבירורים המסובכים, יקרים וממושכים. המחקר שאנחנו עשינו הראה שאין צורך בגרידה עצמה ובבירור חומר ההפלה עצמו, אלא ניתן באחוז גבוה מהמקרים לזהות את התקלה שהתרחשה בעובר על ידי בדיקת דם האם.
כי מה יש בדם של האם שהוא משקף באמת את החומר הגנטי של העובר?
שאלה מצוינת, כי במהלך ההיריון, במהלך כל היריון, קצת חומר גנטי מהעובר עובר לדם האם, קצת DNA מהעובר עובר לדם האם. כאשר לעובר יש הרכב קרומוזומלי תקין, אז כמות החומר הגנטי שעוברת להם היא מאוזנת. אבל אם לעובר יש עודף של קרומוזום מסוים או חסר של קרומוזום מסוים, אז כמות ה-DNA מהעובר שעוברת להם איננה מאוזנת. והיום באמצעות בדיקות שנקראות בדיקות ריצוף מתקדמות, ניתן לזהות את הסטייה הזאת. וכאשר מזהים את הסטייה הזאת, ניתן להסיק מה היה בעובר מבלי לבדוק אותו ישירות, אלא בעקיפין באמצעות בדיקת דם האם.
וואו, זאת אומרת שאפשר להסתפק שוב בבדיקת דם האם, ושם לגלות את הבעיות, אם יש כאלה הגנטיות בעובר, ואז להחליט מה עושים, האם נכון. זה משהו שהוא קרה באקראי, עשוי להיות חוזר וכולי.
נכון, אם בהחלט מזהים שיש הפרעה קרומוזומלית אקראית, עודף של קרומוזום למשל 16 או 22, בתור דוגמה אלה הפרעות השכיחות ביותר, אז אנחנו יודעים שמדובר באיזושהי תקלה אקראית, אפילו אם פעם אחר פעם קורות תקלות אקראיות, הן עדיין בעובר ולא בהם, אז אין צורך לעשות את כל הבירורים האלה, וגם אין צורך להתעכב, וניתן לנסות להירות בשנית. אך, אם לא מוצאים תקלה כזאת, אז בהחלט יש מקום לעשות את כל הבירורים לסיבות אחרות להפלות חוזרות. למשל, מומים בחלל הרחם או הידבקויות בחלל הרחם, הפרעות במערכת הקרישה, הפרעות במערכת החיסון. לדברים האלה יש טיפולים, אבל אז בהחלט עושים את הבירור השגרתי המקובל.
אוקיי, אז זה בדיוק מה שחוסך את זה, בהנחה שמאתרים בבדיקה המוקדמת, בדיקת הדם עליה אנחנו מדברים, את הגורמים האלה. עכשיו, אני רוצה ברשותך שאולי תלמד אותנו, מדוע יש הפרעות כרומוזומליות? איך דבר כזה קורה?
אני חושב, מבחינה פילוסופית יותר מעניין, איך זה לא קורה כל הזמן? זה אפילו הייתי אומר...
כן, אוקיי, זו שאלה הפוכה, אבל אוקיי, בבקשה.
לא, בדרך נס, כי ביצירת הזרע והביצית, הגוף מתארגן ומצמצם את כמות הקרומוזומים בחצי. באופן נורמלי, בכל תא ותא מתאי גופנו, יש 23 זוגות קרומוזומים שנושאים בתוכם את המטען הגנטי. בתא הזרע ובתא הביצית יש מחצית מהכמות, כך שכאשר הזרע והביצית מתאחדים, שוב חוזר המספר הנורמלי. כלומר, הגוף עושה איזשהו תהליך מיוחד ביצירת תא הזרע או תא הביצית, בכך שהוא מפחית את כמות הקרומוזומים. בתהליך הזה, שהוא תהליך ביולוגי טבעי, מדי פעם מתרחשות תקלות כאלה. למשל, זה שכיח יותר ככל שהאישה יותר מבוגרת. אנחנו זיהינו שבנשים צעירות, התקלות האלה קורות לעתים נדירות יותר, ב-10 או 15% מהמקרים, אבל בנשים מבוגרות, נגיד מעל גיל 40, 90% מהפלות נגרמות בגלל תקלה קרומוזומלית כזו. זאת אומרת, יש גם קשר בין גיל האישה, מין התעייפות החומר או תקלה שנגררת ומחמירה עם השנים, עם גיל האישה, למשל. אז מה הסיבה המדויקת אנחנו לא יודעים, זה דבר שעוד נחקר, אבל זאת עובדה, ואת העובדה הזאת אנחנו יכולים לנצל לצורך הידע וההבנה.
וזו בדיקת דם, אם נחזור באמת לנושא שלשמו אנחנו מנהלים את השיחה, זו בדיקת דם שכבר אפשר להשתמש בה?
תרם. כלומר, המחקר הראה את ההיתכנות של הדבר הזה, כדי שנוכל ליישם את זה, אנחנו מגדילים כרגע את קבוצת המחקר, המחקר כרגע מתנהל גם בארצות הברית במספר מרכזים, במקביל, את החברה שפיתחה את הבדיקות האלה באופן כללי, מנסה להפוך את המחקר הזה למוצר שיהיה זמין בשמיש. אני מקווה שזה יהיה כבר במהלך השנה הקרובה.
וואו, טוב, תודה לך על הדברים האלה, פרופסור יובל ירון, מנהל היחידה לאבחון גנטי טרום לידתי בבית החולים איכילוב. תודה לך.
תודה לך, להתראות.
ירח 2. הנה זה קורה, בעוד כמה שבועות לכדור הארץ יהיה ירח שני. למשך 4 חודשים לירח השני קוראים 2020 SO, והוא ילווה אותנו 4 חודשים ואז ימשיך מכאן. אבל כבר עולות טענות שהגרם השמימי החדש שלמעשה ילקד בשדה הגרביטציוני של כדור הארץ הוא לא טבעי, אלא מעשה ידי אדם. אנחנו שמחים לומר שלום לחוקר הגלקסיות מבית הספר לפיזיקה ואסטרונומיה באוניברסיטת תל אביב, פרופסור חגי נצר, שלום.
שלום, בוקר טוב.
טוב, רגע לפני שנדבר על הטענה שאולי מדובר במשהו שהוא לא טבעי, למה הכוונה כשמדברים על ירח שני? זה משהו מספיק גדול כדי שנקרא לו ירח?
לא, לא ממש. זה משהו קטנטן, יש לוויינים מלאכותיים שיותר גדולים מזה, אבל ירח, זה כל דבר שסובב את הפלנטה שלו, זה ודאי לא מספר 2, זה ודאי מספר 102 או 1002, זה אירועים שקורים, מתרחשים מדי פעם. במשך התקופה הוא אמנם ירח, התקופה שהוא מסובב את כדור הארץ, השם הוא באמת ראוי לשם ירח.
ירח, אוקיי, אז זה כבר עניין של הגדרות. אז מהו נכון, אותו גרם נכון. שמימי שהצטרף אלינו?
תראה, עדיין לא ברור לחלוטין, ויש אלה שגילו אותו, חושבים שמדובר באסטרואיד קטן, אסטרואיד זה סלע שטס לו בחלל במערכת השמש, אבל למעשה, אם מותר לי להציע, בוא נדבר אולי על משהו ששייך לעניין מאוד מאוד מאוד, על ג'אנק בחלל. על זבל בחלל, כי זה אולי הדבר שיותר קשור ל-2020 SO מכל דבר אחר.
כי הטענה היא שמדובר מה באיזשהו לוויין עתיק או חללית עתיקה שאיכשהו חזרה אלינו? מן אשפת חלל כך. שמקיפה כן, אותנו, כן?
בדיוק כפי שאתה אומר, במקרה הפרטי הזה, יכול להיות שאפילו יודעים מי בדיוק, מי האשם, בשנת 1966 בדקתי את הנתונים, הרוסים שיגרו איזשהו טיל לירח שהיה אמור להכניס לוויין במסלול סביב לירח הגדול שלה, ירח מספר אחת, והייתה תקלה בדרך ומשהו השתבש, והלוויין עצמו התרסק בסופו של דבר על הירח מהר לאחר שהייתה תקלה, והטיל שמשגר את הלוויין שנמצא יחד איתו במשך תקופה ארוכה, רוב הדרך לאחר שהלוויין ניתק, הטיל המשיך לו במסלולו. איבדו את המסלול הזה, מנסים לעקוב אחרי דברים כאלה, לא תמיד מצליחים, והוא נעלם לו בחלל, הטיל, זה משהו קטן, אני חושב, 10-15 מטרים, לא קטן, ממש, ופתאום עכשיו אנחנו רואים משהו שמתקרב אלינו, וכל העדויות מצביעות על כך שזה מסלול מאוד מאוד דומה למסלול שהטיל היה אמור להמשיך בו. בינתיים הוא התרחק מאוד מאוד מאוד, מיליוני קילומטרים, אבל עכשיו הוא חוזר ויכול באמת להפוך, כפי שאמרת, למשך תקופה קצרה של כמה חודשים ללוויין אחר, המלאכותי של כדור הארץ. אז כנראה יודעים מה זה, זה עוד לא בטוח. עוד לא בטוח, הוא יהיה יותר קרוב, יעשו תצפיות, אפשר לזהות יותר בוודאות מה זה. אז זה או איזה סלע קטן, אסטרואיד קטן, או אותו טיל שהוא חלק ממערכת עצומה של גופים, קוראים להם בשפה יפה Space Debris, אחרים קוראים לזה Space Junk. אנחנו בפירוש יכולים לקרוא לזה זבל חללי, אם תסלח לי קצת על הביטוי.
מה? טוב, תינפנו את החלל, בהתחלה התלהבנו, שיגרנו וכו', מי היה מאמין שכל הדבר הזה יתהפך לנו על הראש? מה אפשר לעשות עם השפעת החלל הזו?
נכון, אז השפעת החלל הזו, תראה, במידה רבה, יש דמיון לא קטן למה שאנחנו רבים מאיתנו, מתושבי ישראל, משאירים אחרי שהם עוזבים את הכנרת לאחר חופשה יפה, או לצורך העניין את חורשת טל. הם לא טורחים לנקות אחריהם. ומסתבר שגם האומות הגדולות ביותר והמסודרות ביותר, תקופה מאוד מאוד ארוכה, כמעט עד השנים האחרונות, לא טרחו לנקות אחריהם. וכל הדברים ששוגרו בחלל, חלקם התפרקו בדרך, חלקם התנגשו, חלקם הפכו לרסיסים, רובם לא עובדים מאז בכלל, לוויינים נניח, נשארו בחלל, ולאט לאט החלל מתמלא באשפה. והיום מדברים על מספרים אסטרונומיים שסובבים סביב כדור הארץ, עשרות אלפים, שממש יש דאגה לא קטנה ללוויינים חדשים, למשימות חלל חדשות, לתחנת החלל, למשל הבינלאומית, שיושבים שם, נמצאים שם אסטרונאוטים, חמישה או שישה כל הזמן, של התנגשויות בחלל, עד כמה שזה נשמע דמיוני.
וואו, זאת אומרת, יש סכנה ממשית, שוב, שחללית עוזבת את שדה הגרביטציה של כדור הארץ, או לפחות יוצאת מכאן וכולי, פתאום משהו יכול לפגוע בה.
נכון, נכון מאוד. אגב, היו אירועים כאלה בעבר, לא הרבה. היו אירועים מתועדים של התנגשויות של לוויינים. יש לנאסא, סוכנות החלל האמריקאית, אני חושב שגם לאיסה האירופאית, ממש תוכנית של מעקב אחרי הגופים האלה, מתוך דאגה אמיתית שזה יקרה, ותוכניות לדברים, או לכל מיני דברים, כמו למשל טלסקופ החלל או תחנת החלל, לשנות במידה מסוימת את מסלולם, אם יש חשש כזה, אם רואים משהו שמתקרב, ועלול לפגוע בהם, ולשם כך כמובן צריך לעקוב אחרי השפעת החלל הזאת כל הזמן. אז כשאני אומר עשרות אלפים, נניח, ראיתי מספר של 20 אלף, שיותר גדולים נניח מכדורגל או משהו כזה, צריך אחרי כולם לעקוב ולדעת איכן הם נמצאים בכל רגע נתון, כדי שחס וחלילה לא יקרה הדבר הזה. הסיכוי הוא לא גדול, החלל הוא אדיר ועצום אפילו ליד כדור הארץ, אבל זה בהחלט אירועים שגם קרו וגם עלולים לקרות, ויכולים להיות מאוד מסוכנים למי שנמצא בחלל, וצריך לחשוב גם על משימות מאוישות. בחלל יש לא רק מתכת ואלקטרוניקה, לפעמים יש שם בני אדם.
אז אם יצאנו, נקודת המוצא של השיחה הייתה כותרת רומנטית יחסית, ירח שני למשך 4 חודשים, בסופו של דבר הגענו להשפעה שמקיפה אותנו, קצת איזשהו פער.
נכון, אני חושב, כן, אני חושב שזה צריך להיות מין תמרור כזה, בזמן האחרון מדברים כאן על תמרורים אחרים, אבל זה צריך להיות מין תמרור עזרה נוסף, לשים לב, לדאוג, חלק משיגור צריך להיות לא רק לשים את הלוויין או מה שמשגרים במסלול סביב כדור הארץ או סביב לירח, אלא גם לדאוג שהשאריות, למשל חלק גדול מהטילים שמשגרים לוויינים, לא חוזרים לכדור הארץ. נמצאים משכים חלק, צריך לדאוג לטפל בשאריות, והיום יש כל מיני תכניות גרנדיוזית, הייתי קורא להם, שבשוב בעיקר של נאסא, סוכנות החלל האמריקאית, לנקות את החלל, לשגר לוויינים מיוחדים שיאספו עליהם אשפה חללית, ישרפו אותה, יעבירו אותה בפתחה לכדור הארץ, לאטמוספירה שם הם ישרפו. אנחנו נמצאים בתקופה שצריך לדאוג לניקוי החלל, כי אחרת זה יפגע בנו, זה אחרת זה יפגע באלה שרוצים לקדם את החלל למטרות מסחריות, תקשורת, כל הדברים הטובים.
וואו, טוב, אז שוב נחזור לפער הזה, אבל כן שווה לראות בזה כתמרור הזהרה. תודה רבה לך, פרופסור חגי נצר, חוקר גלקסיות מבית הספר לפיזיקה ואסטרונומיה באוניברסיטת תל אביב. תודה לך.
שלום.
ובמסגרת פינת המתמטיקה נעסוק במרחקים במתמטיקה. שלום למיכאל גורודין ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. שלום.
שלום, שלום.
במציאות יש כמובן מרחקים, היום אנחנו בעיקר עסוקים בלמדוד מרחק של קילומטר מהבית. מה קורה במתמטיקה?
אז מתמטיקה, באופן לא מפתיע, יש בעיסוק מאוד רחב במושג של מרחק, עוד מקדמת דנה, כשהיה צריך למדוד כל מיני מרחקים, אומרים שאחד הגורמים העיקריים שהיו זרז להתפתחות המתמטיקה היה מסיבות כלכליות, כשגובי מיסים מכל הדברים שבעולם, היו צריכים לדעת בדיוק כמה מס צריך לגבות מכל מצרי שעבד עבד את האדמה שלו, וככה התחילה להתפתח הגיאומטריה, כדרך למדוד מרחקים ואורחים ושטחים, כדי שהפרעו ידע כמה כסף הוא צריך לקבל. אחד מהמרחקים הכי מפורסמים בהיסטוריה הוא המרתון, ויש לו גם קשר למתמטיקה. אנחנו מדברים על 490 לפני הספירה, בקרב גדול שהיה בין היוונים לפרסים. אגב, זה היה גם מצב של מעטים מול רבים, רק הפעם היוונים היו בתפקיד המעטים, וכנגד כל הסיכויים הם מצליחים לנצח, ושולחים רץ שרץ את כל הדרך ממרתון לאתונה, מצליח להגיד, הוא מגיע לשם, מצליח להגיד, ניצחנו, ננקיקמן ביוונית, ועל שמו ריצת המרתון. אבל לא רק שעל שמו ריצת המרתון, הניצחון הזה של היוונים, אחת הטענות שיש זה שזה אפשר לתרבות היוונית להישאר בחיים, ובעצם אנחנו רואים את כל המתמטיקאים היוונים, פיתגורס ואוקלידס וכל האוסים שאנחנו לומדים עליהם בבית ספר, מאוד מאוד יכול להיות שהם לא היו יכולים לפעול ככה בחופשיות אם הפרסים היו מנצחים בקרב.
מעניין, למה עוד המושג מרחק במתמטיקה מכוון? זאת אומרת, מה עוד הוא מכיל במתמטיקה?
אז אנחנו יודעים, חושבים לפחות שאנחנו יודעים מה זה מרחק, אבל ברגע שמתחילים לחשוב קצת ושואלים את השאלה מה זה מרחק, אנחנו יודעים שמאוד קשה לנו לענות על השאלה הזו, ולקח המון זמן להבין מה זה מרחק. למשל, אנחנו רגילים לחשוב שמרחק זה מין ללכת בקו ישר כזה, בין שתי נקודות במסלול הכי קצר. אבל אם אתה חי בקוטב הצפוני, במקרה עברת דירה, אתה חי בקוטב הצפוני של כדור הארץ, ואני נשאר לגור בישראל, ואני אשאל אותך מה המרחק בין הבית החדש שלך לבית החדש שלי, אז אתה לא תמדוד אותו על ידי זה שתקדח קו ישר בתוך כדור הארץ ותמדוד את האורך של המנהרה שתחפור בין הקוטב הצפוני לישראל.
כי בתלת מימד יש בעיה להתייחס למרחק, זאת אומרת אפשר להתייחס לזה בכמה אופנים.
נכון, כי כאילו אנחנו חיים על כדור הארץ שהוא כדור, ואנחנו לא מודדים מרחקים בקווים ישרים, אנחנו מודדים מרחקים על קווים מעוקלים כאלה לאורך כדור. וזה, אתה אומר תלת מימד, בוא אני אראה לך שגם בדו מימד זה יכול להסתבך. בוא ניקח עיר שטוחה לחלוטין עם שרחובות שהולכים צפון דרום ומזרח מערב, ניו יורק היא הדוגמה הכי טובה לזה. ואתה תופס לך מונית, ואתה רוצה להגיע מנקודה א' לנקודה ב'. הנהג המונית, כשהוא יחשוב מה המרחק בין שתי הנקודות, האם הוא יחשוב על הקו הישר שעובר בין שתי הנקודות האלה?
גם לא, נכון, צודק.
גם לא, והוא נוסע ממש בדואים, הוא לא מטוס, הוא לא ממריא ונוחת, הוא נוסע לו ברחובות השטוחים של ניו יורק, אבל מבחינתו המרחק זה איך שהרחובות בנויים, ואם הרחובות מאפשרים נסיעה רק מסוימת, אז זה מגדיל בעצם את המרחק מבחינתו. אז המושג הזה שהוא מאוד לכאורה, מאוד טבעי ומאוד ברור לנו, כבר בשימושים היומיומיים שלנו, כן? אני אפילו לא נכנס פה למושגים מתמטיים מורכבים, אנחנו בפועל משתמשים בו בכל מיני דרכים ובכל מיני צורות. ואז באמת ישבו מתמטיקאים ושאלו את עצמם, מה משותף? כי אנחנו, מצד שני, אנחנו רגילים שיש משהו משותף לכל הדברים האלה. זה עדיין מרחק, זה לא איזה רמאות, זה גם בשביל נהג המונית זה עובד כמו מרחק הדברים האלה. ובאמת יש שלוש תכונות שאופן מדידה צריך לקיים כדי שבשביל מתמטיקאים הוא יהיה מרחק.
מה מעניין?
אז קודם כל הוא צריך להיות, הוא לא יכול להיות שלילי. לא יכול להיות שיש לך איזשהו סרגל ואתה מודד בו מרחקים, ואתה באיזשהו שלב מודד איזשהו מרחק ואומר לך המרחק הוא מינוס 7. זה לא יכול להיות. הוא חייב להיות חיובי, והוא חייב להיות אפס רק אם אתה נשאר במקום. לא יכול להיות שאתה הולך לאנשהו, והוא אומר לך לא, המרחק הוא עדיין אפס.
נכון, רק כאן הגיוני.
המרחק הוא אפס,
עד כאן הגיוני.
זה הכל, במתמטיקה הכל הגיוני. אני יודע שיש המון דיסאינפורמציה ותעמולה שמופצת בנושא, אבל במתמטיקה הכל הגיוני.
קיבלנו את ההערה האחרונה והנזיפה מוצדקת, זה נכון? בסופו של דבר נכון, היא משקפת את המציאות.
האמת שאם כבר זאת הבעיה במתמטיקה, במתמטיקה הכל הגיוני, אנחנו כבני אדם קשה לנו עם מצב שבו הכל הגיוני. הדרישה השנייה ממרחק הוא שהוא יהיה סימטרי. מה זאת אומרת? אם אתה מודד את המרחק מנקודה A לנקודה B, אז זה חייב להיות אותו מרחק שאתה מודד אותו בכיוון ההפוך.
אוקיי, מעניין.
למשל, אם אני נהג מונית, כמו בדוגמה הקודמת שלי, ואני רק מסתכל על דרכי הנסיעה, אז זה שאני לא נוסע בדיוק בקו ישר אווירי, אלא נוסע ברחובות ניו יורק, ימינה ושמאלה, זה בסדר. אבל אם אני מתחיל כבר להתחשב בפקקים, ואני אומר, רגע, בהלוך יש לי בסדר, אבל בחזור הייתה תאונה, אז ייקח לי יותר זמן להגיע, וזה כאילו, אז אני מערך לי את הדרך, כי אני צריך לעשות סיבוב, זה כבר מבחינת מתמטיקה מפסיק להיות מרחק. כי אתה אומר לי, מהמלון שלך למוזיאון זה מרחק אחד, ומהמוזיאון בחזרה זה מרחק אחר. אז מתמטיקאים אומרים לא. לא משנה באיזה כיוון אתה נוסע, זה חייב להיות אותו מרחק. והתכונה השלישית, והיא מאוד מאוד חשובה, והיא אחד מהמשפטים הכי חשובים במתמטיקה, שיש לו השלכות, כמו תמיד בפינה שלנו, להמון דברים מעניינים שאין לנו את האפשרות להרחיב עליהם, נקרא אי שוויון המשולש. וזה שם מפונפן כדי להגיד דבר מאוד מאוד פשוט. אם אתה נוסע מירושלים לתל אביב, ואתה מחליט לעצור בדרך, לעבור בדרך, דרך חיפה או דרך באר שבע, דרך איזשהו מקום אחר, אתה יכול רק להגדיל לעצמך את הדרך. אין לך שום דרך לקצר את הנסיעה אם אתה מוסיף לעצמך תחנת ביניים.
מעניין, ושוב נשמע, שוב אשתמש באינטואיטיבית, נשמע הגיוני.
נשמע הגיוני, אבל אז מסתבר, כמו הרבה פעמים באוטומטיקה, ברגע שלוקחים מושג שהוא סך הכל אינטואיטיבי והגיוני, ומנסחים אותו בצורת הגדרה עם סעיפים מאוד מאוד ברורים, אינטואיטיביים והגיוניים, זה פותח את הפתח לחקור המון 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 תופעות מתמטיות שלא חשבנו. למשל, פתאום אפשר להסתכל על לוח שחמט, ולשאול מה המרחק בשביל כל אחד מהכלים, וזה הופך להיות מרחק. כי בשביל המלך ללכת ממקום א' למקום ב', זה יכול להיות יותר רחוק, כי הוא לא הולך רק צעד אחד כל פעם, ובשביל המלכה זה יותר קרוב, או שאני יכול להסתכל על שני מינים בטבע, שתי חיות שונות, ולשאול מה המרחק הגנטי ביניהן. ועכשיו ההגדרה המתמטית הזאת שלי, מאפשר לי לקחת את רצף ה-DNA של חיה א', את רצף ה-DNA של חיה ב', לראות כמה שינויים אני צריך לעשות כדי לעבור בין אחת לבין השנייה. וגם זה מרחק. ואז כל המשפטים שאנחנו מוכיחים וכל הדברים שאנחנו חוקרים במתמטיקה לגבי מרחקים, הם פתאום רלוונטיים גם לתחומים האלה, ופתאום מתחילים למצוא מרחקים בשפה ובינה מלאכותית שלומדת לזהות תווי פנים.
פתאום המטאפורה של המילה מרחק היא מתאימה גם למרחק המתמטי. זאת אומרת, זה משהו שאפשר להפוך אותו למושג הרבה יותר רחב ממשהו בבסיס.
וממש ממש ממש משתמשים בזה, בעיקר בשנים האחרונות במחשבים, בבינה מלאכותית, בזיהוי תווי פנים. הם ממש משתמשים בשיטות, וואו, כאלה שאומרים, בואו נדמיין שכל הפרצופים הם מין נקודות כאלה, ונמדוד את המרחקים ביניהם. ממש משתמשים במטאפורה הזאת ככלי עבודה מתמטית.
וואו, טוב, זה לגמרי מאלף. אני משער שגם בחיפוש, מידע וכולי, פתאום יוצרים נקודות מרחק בין דברים שהם לא אינטואיטיביים, כן.
בוודאי, מדברים על מרחק בין מילים, מנועי המלצות. כשאתה רואה סרט בסדרה בנטפליקס, ופתאום נטפליקס אומר לך, בוא, מה דעתך לראות גם את הסדרה הזאת? אז הדרך שבה נטפליקס עושה את זה, זה שהוא ממפה לעצמו מרחקים בין כל סדרה לכל סדרה, ואומר, אתה נמצא פה, אז בוא ניתן לך המלצות למקומות שהם קרובים ברשת שלנו. ופתאום הוא יכול לעשות את זה בקלות.
לגמרי. טוב, תודה לך, מיכאל גורודין, ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. תודה.
בשמחה.
ובמסגרת פינת השירה נעסוק בקשר שבין חזנות לפופ אמוני. שלום לרונה ישראל קולת, מורה לפיתוח קול, חוקרת במכללת לוינסקי, מנהלת כיתות האומן הבינלאומיות לשירה בירושלים. שלום.
בוקר טוב דודו. מה החתימה טובה? מותר להגיד.
כן, דיברנו על זה שבאמת הברכות הן מבלבלות ומגוונות בתקופה הזו. הגדירי פופ אמוני, לפני שנשווה בין חזנות לפופ אמוני.
אוקיי, הגדרה מעניינת. אני חושבת שצריך להתייחס קודם כל לטקסט, כי כמו שאני אראה, יש הבדלים בסגנון השירה. אם אתה אומר חזנות, יש איזה סגנון, בחזנות האשכנזית יש סגנון שירה מסוים שהתקבע, ואתה, כשאתה חושב על הפופ האמוני ששולט עכשיו במצעדי הפזמונים, אז זה לא בהכרח אותו סגנון שירה. אז פופ אמוני הוא בעיקר מבחינת התוכן. הוא לוקח טקסטים מהתפילה. אם עכשיו הסתכלתי על מצעד הפזמונים של השנה האחרונה, אז יש שם שירים שנכנסו לעשרת הגדולים, והם נקראים סדר העבודה, שמי שהיה בתפילה ביום כיפור יודע שזה חלק מהתפילה של יום כיפור. שבוע טוב, כתר מלוכה, בין קודש לחול, נחכה לך. אלה הטקסטים שעכשיו מככבים במצעד הפזמונים. ויש גם טקסטים שהם לא שואבים ישירות מהמקורות, כמו שלמים או לבחור נכון, שמדבר על המאבק של היחיד להיות יהודי אמוני, להיות לבחור בטוב על פי האידאלים של הילדות, על פי האידאלים שהם בוחרים. והסגנון השירה, אני אדבר עליו בהמשך, איך הוא שונה או איך הוא מתכתב עם סגנון החזנות של
השירה. זה מעניין, זו סוגה שהיא קצת חזרה אלינו? זאת אומרת, זה משהו שהיה נעלם וחזר? זה משהו שהוא חדש יחסית?
אז זה בדיוק הדבר המעניין, שאני רואה בזה סוג של גלגול, כמו שאני קראתי לזה באמת גלגול של ניגון, כי הניגונים האלה הם אנחנו נתנו או נתינו לפני 10 שנים לראות אותם רק את הטקסטים האלה במסגרת של בית כנסת, אבל עכשיו הם באמת מתגלגלים אל הציבור, אל הרחוב, ואולי זה באמת מתכתב עם מה שרבי נחמן מברסלב כל הזמן מעודד, שהתפילה והשירה עם הטקסטים האמוניים יחדרו לכל פינה בחיים שלך, בגלל שהניגון הוא המעלה הגבוהה ביותר של התפילה שאתה יכול להגיע אליו, ואתה באמת צריך, הניגון הוא זה שמוציא את הנקודות הטובות באופי שלך, בהתנהלות שלך, ואתה צריך לרומם את עצמך על ידי השירה, ולכן אולי זה חודר גם בעקבות ההתעוררות הדתית של הרבה אומנים שהיו חילונים, נחשוב ברי סחרוב או אהוד בנאי, אביתר בנאי, שחזרו בתשובה, ובאמת את התהליך שלהם הם משתפים עם הקהל. אז הם מעלים במצוות רבי נחמן מברסלב, מעלים את התהליכים האישיים שלהם ומנתבים אותם לציבור הרחב. אז זה באמת סוג של גלגול. אתה יודע מי נחשב בעל התפילה או הזמר הראשון בהיסטוריה היהודית?
הראשון?
כן.
אני חושב שזה היה היהודי הראשון, אבל...
הקדוש ברוך הוא בעצמו. הוא נחשב בעל התפילה הראשון. כן. בתלמוד במדרשים הוא לא מתואר לא רק יד התפילה, שאליו לבדו ראוי להתפלל, אלא גם כגדול המתפללים בעצמו. זאת אומרת, זה תהליך הדדי. ולכן אם אתה מצליח לעורר אותו, אז אתה מצליח לגרום לו לנענע בראשו, לאמץ את הניגון שלך, ואז כמובן שהוא משפיע מטובו אליך. כן, המושגים האלה, התהליך הזה של הפופ האמוני, יש לו הרבה רבדים, גם פילוסופים וגם מיסטים, שבקושי אפשר, אני לא נוכל לדעת בהם במסגרת הפינה, אני אגע יותר בדברים הפרקטיים, בסגנון השירה, אבל כן אני רוצה טיפה, בגלל שזה כל כך מעניין, להזכיר את ה... את הפוסקים הגדולים, את הרבנים הגדולים שמדברים על איך צריך לשיר ומי צריך לשיר, מי ראוי לשיר. רבי נחמן אומר שכולנו ראויים לשיר, אבל אם אתה מחפש מישהו שיהיה השליח שלך, שיהיה המנהיג שלך, הקול שלך, המתווך בינך לבין הקדוש ברוך הוא, שהוא הזמר הגדול בעל התפילה הגדול, אז אתה צריך להיות, לפי הרמב״ם, אתה צריך להיות קודם כל ירא שמיים, גדול בציבור, בחוכמה ובמעשים, זאת אומרת, ואם יש לך קול יפה, זה פחות, זה טוב מאוד, אבל זה לא הדבר החשוב. זאת אומרת, התוכן לפני הצורה. אבל בתהליך של התגלגלות של הפולחן היהודי ושל התרבות היהודית, הצורה כן הפכה להיות מאוד מאוד חשובה. והיא משפיעה ישירות על התוכן, והשיא של התהליך הזה הוא במאה ה-19 בתור הזהב של החזנות האשכנזית, וההשפעות של הרחוב חודרות לבית הכנסת, בגלל שיש תהליך של המנציפציה, והקהילה היהודית האטומה מתחילה לחוש את ההשפעות של היהודים, ההשפעות של הרחוב הגוי, ורוצה להידמות לאידאלים האלה. צריך לזכור שהגויים תמיד להגו לאופן התפילה היהודי, לאופן השירה בפולחן היהודי, ויש ציטוטים בספרות של ג'ורג' אליוט בספר דניאל דירונדה, שהיא ממש מתארת את הבלגן בבית הכנסת היהודי, שאף אחד לא יודע מי שר, מתי עונים לו, כל אחד עונה בסולם שלו, בזמן שלו, ממלמל, זז, מתנוע. וכמובן שזה, איך שאנחנו מתארים את התפילה בבית הכנסת שלנו, זה נשמע די דומה. לא, מי שלא עוקב אחרי התפילה, לא בדיוק יודע איפה אתה נמצא. אבל אם אתה משווה את זה לפולחן הנוצרי, שם זה מאוד מסודר. אתה יודע בדיוק איפה אתה נמצא, והקהל בהחלט עונה אמן, אבל הוא לא משתלהב, הוא לא הופך להיות חלק פעיל מהתפילה, לפחות לא בתפילה הפרוטסטנטית הגרמנית, שאליה באמת רצו להידמות בקהילה הכי חשובה של התקופה, שזה הקהילה בווינה, הבירה של האימפריה האוסטרו-הונגרית. ואחת הדמויות הכי חשובות שהשפיעה על החזנות, כמו שאנחנו מכירים אותה היום, הוא סלומון זולצר, שאני ארצה שאולי נשמע עכשיו את החזן זבולון או זבל קוורטין, שהוא אחד מהמושפעים מההשפעה העצומה של סלומון זולצר, הוא שר תפילה של שמה ישראל בהלחנותו או בעיבודו של סלומון זולצר. מה שאנחנו שומעים כאן באופן מפתיע, אני חושבת, זה עוגב ונשים וזמר.
נכון, וואי, נכון.
בסגנון אופראי לחלוטין, זאת אומרת, מבחינה של נפח ווקלי, והוא שר עם נשים ועם עוגב, והוא מדגיש את השילוב של הרחוב הנוצרי אל תוך הפולחן היהודי. כי הם שאפו בתקופה לסדר וליופי, וכמובן שאם אתה עונה כל אחד בזמן שלך, אין פה סדר ואין פה גם אסתטיקה מוזיקלית. אז סלומון זולצר היה פונה למלחינים של תקופתו, ביניהם גם שוברט, שכתב הלחנה של תהילים לקהילה של סלומון זולצר, ובהשפעה גם שוברט בעצמו כתב כל היצירות בהשפעת הטקסטים האלה בשבות החוויה הזו, והוא העלה את הקהילה שלו באוסטריה לרמה כזו שזה נחשב לאחת האטרקציות המוזיקליות הכי טובות בווינה, וגם הגויים היו הולכים לבית הכנסת כי הם אמרו שזה יותר טוב מאופרה שהשירה
אבל זה ז'אנר שהמשיך, זאת אומרת, ההשפעה הזו של הגויים על המוסיקה היהודית חלחלה באמת?
מאוד, כן.
כן, וואו. כאילו,
כן, עד היום. ההשפעה של סלומון זולצר עד היום, גם באיך שהוא נראה, התלבושת שלו הייתה כמו של הגמון, עם גלימה, עם כובע כזה מחודד כמו של הגמון, והוא ראה בעצמו, הוא היה יהודי ירא שמיים, הוא ראה בעצמו ממש כהן גדול, את ממשיך את דרכו של הכהן הגדול, אבל הקהל מתייחס עד היום בקהילות בחוץ לארץ לתפילה ולפולחן כאל קונצרט. ולכן, וואו. כיוון שהם בעצמם לא יודעים כל כך את הטקסט העברי, הם לא יכולים להשתתף, אבל גם הם לא מעודדים אותם להשתתף. המקהלה המקצועית היא זו שעונה את הטקסטים, והחזן כמובן, כדי לא לשעמם או כדי לפאר ולרומם את הטקסט עצמו, הוא הופך להיות יותר ויותר וירטואוז. אז, ובגלל שהוא היה כל כך וירטואוז, סלומון זולצר בעצמו, הוא היה מורה באקדמיה המלכותית לווינה לפיתוח קול ולימד פיתוח קול בסגנון חזני בלקנטו, שילוב של בלקנטו וחזנות גם לגויים גמורים. אבל חזנים מכל העולם נהרו אליו כדי ללמוד את זה, והוא השפיע על כל הקהילות האירופיות וגם הבלקניות. זאת אומרת, זה חלחל, ההשפעה שלו עצומה עד היום, ככה שרים בקהילות בחו"ל. אבל וואו. תשאל מה הקשר בין זה באמת לפופ האמוני, אז מבחינה של סגנון שירה, אני חושבת שאנחנו לא שומעים את הקשר. מי ששר פופ אמוני, להפך, בוחר לא לפאר ולרומם את הקול שלו בסגנון הזה, אלא בוחר באיזו הצטנעות ווקלית, נקרא לזה. אם התפקיד של שליח הציבור הוא להיות האב, הוא ראה בשירה שלו פשוט אחריות כבדה לפתוח שערי שמיים, לשנות את סדרי הבריאה בעזרת הקול שלו, אז עכשיו הפופ האמוני הוא מין אני הנפחד, עומד מול האבא הגדול, הוא מוותר על הכוח שלו מול האב במרומים, וגם על הכוח הווקלי שלו. רוב הזמרים האלה שהזכרנו את השירים שלהם, אישי ריבו, או שאת נתן גושן, או בני אברבי, או יונתן רזל, אהרון רזל, שרים בקולות מאוד מאוד רכים, תפסו את התפקיד של הנער השביר מול העוצמה האלוקית, והם באמת, הקשר ביניהם הוא בין החזנות, הוא בטקסטים. אולי נשמע עכשיו באמת אישי ריבו לשמוע את ההבדלים.
נכנס למקום שנכנס ועמד במקום שעמד, רחץ ידיו רגליו, טבל עליו ונסתפק. בא ממקום שהוא בא והלך למקום שהיה.
אז זה בניגוד מוחלט למה ששמענו על התהליך שקרה בעבר, זה חזרה למשהו מאוד אישי, קטן יחסית, לא גדול מהחיים.
נכון, אבל זה גם בגלל השפעת הטכנולוגיה. אם תחשוב שהחזן היה צריך שישמעו אותו
בכנסת
של 1,000 אנשים, פה אתה יכול לקחת את הגיטרה ולשיר בקיסריה עם מיקרופון רב עוצמה, ואתה לא צריך לפתוח שערי שמיים, כי המיקרופון עושה את זה כבר בשבילך.
את המערכת ההגברה פותחת שערי שמיים.
בדיוק, בדיוק. נכון.
אוקיי, אז בואי נשמע את הדוגמה האחרונה, כי אנחנו מתקרבים לסיומה של השעה הראשונה, בבקשה.
אז אני רואה, אם אפשר לשמוע את יאן פירס, שגם היה חזן האהוב על סבא שלי, זיכרונו לברכה, והוא באמת עשה את הדרך ההפוכה מעולם האופרה אל בית הכנסת, ואני באמת חושבת שהגלגולים האלה של הניגונים יביאו אותנו לכל מיני מקומות, ואני לא אתפלא לשמוע את החזנות בעוצמה שלה, כמו שהיא הייתה במאה ה-19, בעולם האופרה חוזרת ומתגלגלת אל הפופ האמוני אפילו, עם העוצמה שלה.
נשמע, וכבר נודה לך, תודה רבה לך, רונה ישראל קולה, תמורה לפיתוח כל חוקרת במכללת לוינסקי, מנהלת כיתות האומן הבינלאומיות לשירה בירושלים. הנה מיד נשמע. מה גרם למותם המסתורי של 350 פילים בבוטסואנה ובזימבבואה? בשאלה הזו עסקו ממשלת בוטסואנה, ממשלת זימבבואה וגם חוקרים. חוקרי סביבה רבים, כעת גורמים רשמיים בממשלת בוטסואנה, טוענים שנמצא הגורם הקטלני, ומדובר ברעלן שנמצא במים, רעלן שנוצר על ידי הציאנובקטריה, כחוליות בעברית, שוודאי שמענו עליהם במהלך בתוכנית הזו, וודאי דיברנו על כחוליות. מדובר בחיידקים שעושים פוטוסינתזה. לא כולם מסכימים לטענה הזו. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור דרור ברניר, מיקרוביולוג באוניברסיטה הפתוחה, מחבר הבלוג חיידקים מגיפים ושאר ירקות, וחבר בעמותות מדע גדול בקטנה ועמותת מדעת. שלום לך.
בוקר טוב ושנה טובה לכולם.
שנה טובה לך. האם יש הרבה מאוד פיקפוק, במיוחד מנהל תחום שימור הטבע בארגון National Park Rescue, שאמר שהוא מקווה שנציגי הממשלות הם דוברי אמת? יכול להיות תרחיש בו באמת פילים מורעלים מרעלן שנוצר על ידי הכחוליות שאנחנו מכירים?
כן, השם כחוליות קצת מטעה, אנחנו מדברים על חיידקים כחוליים. זה שם הרבה יותר מדויק, כי הם חיידקים. השם כחוליות זה איזשהו מין פשרה, כי קראו להם פעם בטעות עצות, פצצות כחוליות, ואז הייתה איזשהו מין פשרה. בכל מקרה מדובר בחיידקים שעושים פוטוסינתזה, כמו שציינת, ויש להם חשיבות גדולה מאוד בכל מיני תחומים בחיינו.
וכן, חלק... בוא רק נספר למאזינים ולמאזינות שמדובר בחיידקים שמייצרים חמצן, ואולי אנחנו חווים להם את חיינו, לא?
אנחנו חווים להם את חיינו מאוד. כל מי שחי היום על פני כדור הארץ חו את חייו לאותם חיידקים כחוליים. למיני, לא דווקא לאותם מינים מייצרי רעלנים, אבל לקבוצה הזו בכללותה. כי עד שהיא הופיעה לא היה חמצן על פני כדור הארץ, וכל החיים שמבוססים היום מבוססים על החמצן שפולטים החיידקים הכחוליים.
אז שוב נזכיר למאזינים ולמאזינות שמדובר בחיידקים שלמעשה שינו את ההרכב של האטמוספירה ומילאו את האטמוספירה בכמות חמצן שאנחנו רגילים לה היום, ובזכות במרכאות אסון אקולוגי או לא במרכאות שהכחוליות גרמו או הציאנו בקטריה גרמו, התפתחו החיים כפי שאנחנו מכירים היום, והודות להם גם אנחנו חיים. אבל מהו אותו רעלן שאולי הוא איזשהו תוצר לוואי של הפעילות שלהם?
יש להם הרבה רעלנים שהם מייצרים, שוב תלוי, חיידקים שונים מייצרים רעלנים שונים. יש לנו שלושה סוגים של רעלנים, חלקם פוגעים בכבד, חלקם פוגעים במערכת העיכול, וחלקם במערכת העצבים, כמו מה שחושבים עכשיו שפגע בפילים.
עכשיו, אני מבין שאחת השאלות שעולות בחקירה הזו זה למה דווקא במקום הזה מתו 350 פילים ולא במקומות אחרים? זאת אומרת, זה איזשהו זן של ציאנובקטריה ספציפי שיוצר רעלן ספציפי? כי למה זה לא קורה בעוד מקומות?
זה לא ברור. קודם כל אנחנו מדברים על באזור שיש הרבה בורות מים עונתיים. ומאיזושהי סיבה, וזו המחשבה, חלה בהם פריחה, זאת אומרת, סגסוג יתר של אותם חיידקים כחוליים, וכתוצאה מכך עלתה כמות הרעלן לכמות קטלנית. כי יש חיידקים כחוליים כל הזמן במערכת, אבל גם אם הרעלן נמצא בריכוז נמוך, הוא לא מגיע לריכוזים קטלניים כאלה. והמחשבה היא, שוב, אנחנו עושים פה מחשבה לאחור, כי צריך יהיה לבדוק את זה בעונה הבאה, במידה וזה יחזור, ייתכן שהיה איזשהו גורם, חושבים על ההתחממות הגלובלית, חושבים על גורמים נוספים, דווקא פה לא חושבים על זיהום מעשה ידי אדם, שגורם לפעמים לסגסוג של חיידקים כחוליים, ולעלייה בכמות הרעלן, כמו שקורה בהרבה מקומות בעולם, גם בהקשרים אחרים. אבל פה אנחנו מדברים על סגסוג כנראה זמני, אנחנו מדברים על מאי-יוני, על התקופה של, תקופה שהייתה לפני חודשיים-שלושה, שהסתיימה, והמגיפה גם הסתיימה כשהמאגרי מים האלה התייבשו. וההשערה היא כרגע שהחיידקים הכחוליים האלה סגסגו באגם בכמות מעבר למצופה, וכתוצאה מכך פילים שכנראה שוהים במים יותר יחסית לבעלי חיים אחרים, אחרת היינו רואים גם בעלי חיים אחרים שנפגעים, נפגעו יותר מאחרים, או כמעט באופן בלעדי.
עכשיו, מדוע אז הפיקפוק או החשדנות של, למשל, מנהל תחום שימור הטבע באותו ארגון שהזכרתי, ה-National Park Rescue? זאת אומרת, מה החשד, מה עשו שם, שמישהו בכוונה גרם למותם של הפילים?
לי לא ידוע על שום חשד כזה, זאת אומרת...
אוקיי, לא, כי זה עולה מהכתבה עצמה שלוקחים בערבון מוגבל את הטענה של הממשלות.
תראי, קודם כל אני חייב לציין שכל מה שאני ראיתי זה רק פרסומי תקשורת, לא ראיתי פרסומים מדעיים, ולכן הכל פה מבוסס על חלקי מידע שהגיעו, חלקי מידע מדעי שהגיעו לתקשורת. כשיגיע מידע מדעי יותר מבוסס, אני אשמח להתייחס לזה יותר בפירוט, אבל כרגע לצערי...
זאת אומרת, זו אפשרות שהיא כן קיימת, כן תיתכן כפי שהזכרת פריחת, שוב, אנחנו רגילים למילה פריחה כמשהו שהוא חיובי, מלבד בבעיות אור, וכאן מדובר באיזשהו חוסר איזון שגורם לציאנובקטריה, לאותם חיידקים כחוליים לסגסג יתר על המידה, ואז אולי הם כן יצרו את הרעלנים שבסופו של דבר הרעילו את הפילים.
כנראה, שוב, זה כנראה כן. הסברה כרגע, אני עוד לא ראיתי פרסום לא של שם הרעלן ולא שיוך שלו לחיידקים כחוליים שיודעים על קיומם באגמים האלה, אבל אני מקווה שזה יתפרסם בהמשך.
טוב, תודה על הדברים עד כה, כמובן, כפי שאמרת, כשהתבררו פרטים נוספים, אנחנו נשמח לנסות ולהתמודד איתם. תודה לך, דוקטור דרור ברניר, מיקרוביולוג באוניברסיטה הפתוחה, מחבר הבלוג חיידקים, מגיפים ושאר ירקות, וחבר בעמותת מדע גדול בקטנה ועמותת מידע. תודה רבה לך.
תודה לכם.
האם נמצא המנגנון שיאפשר לחסל את קנימת אש הטבק? כששואלים שאלה בתוכנית להנגשת מדע, בדרך כלל התשובה היא כן, וזו גם התשובה הפעם. חוקרים מהאוניברסיטה העברית גילו מהו מנגנון ההגנה של הקנימה נגד רעלנים בצמחים, מה שיאפשר בעתיד לפתח צמחים עמידים נגד חרקים אלה ואחרים, אגב, שפוגעים מאוד בצמחים. החרקים מעבירים נגיפים מצמח חולה לצמח בריא, והפרשות הסוכריות של החרקים, שמיד נלמד עליהן, המצטברות על העלים מאפשרות גדילה של פטריות שמפריעות לפוטוסינתזה. אנחנו מיד נבין את המשפט שאמרתי עכשיו. מי שערכו את המחקר החשוב הזה, פרופסור שי מורין ודוקטור אסנת מלכה, שכבר נמצאת איתנו על הקו מהאוניברסיטה העברית, יחד עם חוקרים מגרמניה. המחקר פורסם בכתב העת Nature Chemical Biology. שלום לחוקרת מהמחלקה לאנטומולוגיה, הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה באוניברסיטה העברית, דוקטור אסנת מלכה. שלום.
שלום לך.
עכשיו, בואי למדי אותנו, מה בדיוק קורה, מה מערכת היחסים בין החרקים לבין הצמחים, ואז נדבר באמת על ההדבקה וכולי.
אוקיי, כמו שאתם יודעים, חרקים יכולים ליזון מצמחים. אנחנו מכירים הרבה חרקים מועילים, כמו פרפרים, כמו דבורים, אבל יש גם חרקים, לא מעט חרקים, שמעבירים הרבה מחלות לצמחים, במיוחד לגידולים חקלאיים, והם פשוט מעבירים וירוסים מצמח חולה לצמח בריא. אנחנו מתמקדים במחקר על חרקים צמחוניים, שהם צורת אכילה שלהם היא מציצה של מוהל השיפה.
אז בואי ספרי לנו מה זה, כי אני לא הכרתי את המושג הזה. מה הוא אותו נוזל?
אוקיי, בצמח יש צינורות הובלה. יש צינורות הובלה של מוטמעים, של סוכרים למשל, וחומצות אמינו. הסוכרים מיוצרים בתהליך הפוטוסינתזה, והם עוברים לצינורות השיפה, וזה עובר לכל חלקי הצמח. צינורות הובלה נוספים נקראים צינורות העצה, והם מובילים מים מהשורשים לכל חלקי הצמח. הקנימה שאנחנו מדברים עליה, או החרקים שאנחנו מדברים עליהם, הם חרקים שהם פשוט, יש להם חדק מאוד ארוך, גמיש, תדמיינו מעין מחט גמישה, הם נמצאים בתחתית העלה, הם דוקרים את העלה, והם לאט לאט חודרים לצינורות השיפה, שם נמצאים סוכרים וחומצות אמינו, וכל מה שהם צריכים לגדילה שלהם ולסגסוג שלהם.
פשוט גונבים לו את הסוכרים שהוא מייצר?
הם אוכלים מהסוכרים. עכשיו, הסוכרים האלה, עכשיו, הם אוכלים כל הזמן מהסוכרים. מה שזה גורם, זה, יש לנו ריכוז מאוד גבוה. מה שזה גורם, זה לחץ אוסמוטי גבוה. זאת אומרת שבתוך המעי של החרק, מערכת העיכול של החרק, יש המון חלקיקים של סוכרים. וכדי לא לגרום ללחץ אוסמוטי, וזאת אומרת לאיבוד של מים והתייבשות של החרק, הם צריכים לדעת להיפטר מהסוכרים האלה. והאופן שבו הם נפטרים ממנו על ידי הפרשות של הסוכר, מה שנקרא טל דבש, וכמו שאמרת בפתיח, על גבי הטל דבש, הפרשות הסוכריות האלה, מתפתחת פטריית הפריה הפייחת, שמפריעה לפוטוסינתזה של הצמח.
אז מה אפשר לעשות כדי לפגוע בתהליך הזה? אני מבין שמדובר בתהליך שהוא מזיק לצמחים כמובן.
נכון, עכשיו הפייחת היא מאוד מזיקה לצמחים, אבל מה שעוד יותר מזיק לצמחים זה הווירוסים שהקנימות מעבירות מצמח חולה לצמחים בריאים. המחלות, מחלות צמחים יכולים להביא לפגיעה מאוד משמעותית בגידולים חקלאיים. ומה שהן עושות, יש לה הפנימות האלה מאוד חכמות, יש להן אסטרטגיה שבאמצעותה הם מתמודדים עם הלחץ האוסמוטי של הסוכר, הן פשוט מייצרות רב סוכרים, מעין שרשראות של גלוקוז, ובצורה כזו יש לנו מספר החלקיקים, הוא קטן, והן מפרישות את הכל החוצה. וזה האופן שבו הן מתמודדות עם הלחץ האוסמוטי הגבוה.
אוקיי, אז איך אפשר באמת להילחם בחרקים האלה? מה אפשר לעשות לצמחים כדי בכל זאת לא לגרום לפגיעה בהם?
הקנימות האלה הן חיות בתחתית העלה, מתחת לעלה. מי שיש לו מגדל צמחי תבלין בבית או יש לו גינת ירק, יכול להפוך עלים ולראות מהן נקודות לבנות קטנות. הנקודות הלבנות הקטנות הן קנימות אש. יש כל מיני מינים של קנימות אש. יש הרבה דרכים לפגוע בקנימה הזו. והמעבדה שאני חברה בה בחרה להתמקד במנגנונים שקשורים לתזונה של החרקים. כלומר, ברגע שנבין כיצד הם מתמודדים עם הלחץ האוסמוטי ועם מנגנוני ההגנה שעליהם דיברת גם כן בפתיח, אנחנו נוכל להבין איך לנטרל את את הקנימה, כלומר להוריד את מספר הקנימות שמסגסגות ואולי גם לגרום לתמותה שלהם ובכך להציל כמה שיותר.
אז הכוונה היא למה? לסוג של הנדסה גנטית את הצמחים עצמם? מה אתם מתכוונים לעשות כדי לפגוע בקנימה?
בסופו של דבר כשאתה רוצה לחקור מנגנונים של מזיק חקלאי, בסופו של דבר אתה רוצה לפתח צמחים שהם עמידים כנגד המזיק הזה, ואתה במקרה של קנימת תש הטבק, במקרה של מה שאנחנו רצינו למצוא, אנחנו רצינו למצוא איזשהו מנגנון שפוגע ביכולת שלהם לבסט את כמות הסוכר, יכולת שלהם לנטרל את מנגנוני ההגנה של הצמח, שתכף אני ארחיב עליהם.
רגע, עד כמה הבעיה הזו נפוצה בישראל? זאת אומרת, קנימת אש הטבק חיה ובועטת כאן בישראל?
מאוד. חיה ובועטת, וצריכים לרסס לא מעט את הגידולים החקלאים, על מנת למנוע מקנימת אש הטבק להתבסס. כי זה לא שזה נכון, אתה מכיר את החרקים לועסים שפשוט אוכלים את העלה, ואתה פתאום אתה יכול להסתכל, או, הננה שלי נעלמה. אלה חרקים שנמצאים בתחתית של העלה ונורא קשה לגרום להם, להעלים אותם. אז צריך לרסס לא מעט, וזה לא טוב לנו. ולכן מאוד חשוב להבין את המנגנון ההגנה. זה המזיק הכי קשה לגידולים החקלאים. ואם אפשר להשוות את זה, זה מה שהיתוש למלאריה, זה היתוש לגידולים
מעניין,
החקלאים.
מעניין, זה באמת הזכיר בהתחלה באמת מה שהיתושים עושים לנו. מבחינת הנזק, וואו. טוב, אנחנו נספק בדברים האלה. תודה רבה לך, דוקטור אסנת מלכה, חוקרת במחלקה לאנטומולוגיה, הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה באוניברסיטה העברית. תודה לך.
בבקשה.
ובמסגרת פינת הקיימות, נעסוק בזוכה הישראלית בתחרות הבינלאומית Women for Climate Tech Challenge. שלום ליאיר אנגל, מעצב ומנכ"ל קיימה, מרכז לתכנון ועיצוב מקיים. שלום.
שלום וברכה, דודו.
מי זכתה בתחרות ועל שום מה?
אז מי שזכתה בתחרות היא המעצבת הישראלית ענאי גרין מתל אביב, והיא זכתה בפרויקט מאוד מעניין. היא עיצבה מערכת של יריעות מבד, טקסטיל, שמשלבת תאי POV, זה תאים סולריים אורגניים שמפעילים תאורת לד. זה נשמע מסובך, אבל בגדול מה שהיא עשתה, היא יצרה יריעה חכמה, רב שכבתית, מטקסטיל, שמשלבת את התאים הסולריים שקולטים את קרינת השמש וממירים אותה לאנרגיה שמאפשרת הערה על ידי חיבור נורות לד שמוטמעות בתוך היריעה. והיריעה הזאת היא חלק מקונסטרוקציה שיוצרת הצללה במרחב הציבורי. כלומר, זה נותן צל ומגן עלינו מפני השמש הקופחת בישראלית, או לא דווקא הישראלית, ובערב או בלילה נותן תאורה, תאורה מאוד ממוקדת, איכותית, ושלא גורמת לזיהום אור.
די, נו, אז מדוע לא לפרוס את היריות האלה ברחבי הערים בישראל?
אז זה בדיוק מה שהולך להיות, אבל כרגע מה שקורה ברוב המרחבים הציבוריים שלנו, יש תאורה שהיא לא תאורה כזאת, אלא תאורה שאנחנו מכירים על עמודים. התאורה הזאת יש לה, היא יוצרת זיהום אור, מכיוון שהאור הוא מאוד מאוד חזק וגבוה, ואז יכול להיות שהאור הזה משפיע לתוך הבתים שלנו או מרחבים הציבוריים שלנו, וחלק ממנו זו תאורה שהיא תאורה לבנה, או תאורה מסוימת שמשפיעה גם על עלינו, על היא לא מאפשרת שינה כמו שצריך, ויוצרת כל מיני בעיות שיוצר זיהום אור.
כן, דיברו, אור, גם דיברו על נזקים בריאותיים לבני אדם ולשעון הביולוגי שלנו, גם לסביבה ולחרקים, וגם באמת זיהום אור באופן כללי, משהו שהוא, שוב, זה גם פועל נגד בעלי חיים וכולי, אבל לא רק, גם בזבוז אנרגיה וכולי, אבל...
נכון,
יפה שחושבים על זה עכשיו, כן.
ועוד דבר אחד זה שחסר לנו צל במרחבים הציבוריים שלנו, אנחנו רואים את זה אפילו עכשיו אפילו אם מסתובבים במרחבים סביב השכונות והבתים שלנו, אנחנו רואים שיש בעיה מאוד מאוד רצינית של צל. זאת אומרת, עצים זה פתרון מצוין, אבל יש הרבה מאוד מקומות שאין בהם עצים, והפתרון הזה יכול להיות פתרון משלב את שני הדברים. עכשיו, התחרות הזאת היא תחרות מעניינת. זו תחרות שנקראת נשים למען אקלים. זה צ'אלנג' טכנולוגי, והוא בעצם מיזם של ארגון שנקרא Women for Climate Tech, שהקימה אותו אני דלגו, ראש עיריית פריז. היא ראש עיריית פריז מאז 2014. ראש עירייה מאוד מפורסמת ומשפיעה. ב-2015 היא ערכה בפריז את ועידת האקלים, שבה בעצם הגיעו להסכם האקלים המפורסם, היא ערכה אותה ביחד עם בלומברג, שהיה שליח מיוחד של מזכ"ל האום לשינוי האקלים, והיא נבחרה גם ליושב ראש החדשה של C40, זה רשת של ערים, 96 ערים חשובות בעולם, שמחויבות לטיפול בשינוי אקלים. תל אביב היא אחת מהערים האלו, והקדשנו את אחת הפינות האחרונות שלנו לדבר על תוכנית הערכות לשינוי אקלים שהעירייה פרסמה לא מכבר. מה שמעניין זה שכחלק מהמנדט שלה כיושב ראש C40, הידלגו השיקה את יוזמת Women for Climate Tech, שהרעיון הוא לעודד נשים יזמיות לפתח פתרונות שהם פתרונות לשינוי אקלים ולסביבה. ואת את היוזמה הזאת, Women for Climate Change, מובילה אני דלגו ביחד עם קבוצה מאוד מרשימה של נשים, ביניהם ראש עיריית סן פרנסיסקו, סיאטל, בוגוטה, מלבורן, וושינגטון, ברצלונה, טוקיו ועוד. והיה במרץ הוכרזו 10 פרויקטים שהיו בחצי הגמר, ולפני כמה ימים הנאי זכתה בפרויקט הזה. ברשימה המקוצרת של 10 היזמיות הייתה עוד יזמית ישראלית, יעל ארבל, שהיא הגיעה לתחרות הזאת כחלק מהמעורבות של עיריית תל אביב בפרויקט של Women for Climate Tech, שהיו בו 9 נשים ישראליות שקיבלו מנטורשיפ ממנטוריות והכינו אותם לתחרות הזאת, ודווקא הנאי שלא הייתה חלק מהפרויקט זכתה בפרויקט הבינלאומי.
עכשיו אני מבין שזו תחרות שהיא רק לנשים, למה? כי התייאשו מהגברים כמי שיפתרו את בעיות האקלים, אז זהו, עכשיו רק נשים?
אני חושב שלא התיישו עדיין מהגברים, אבל יכול להיות שיש דומיננטיות מאוד מאוד גבוהה של גברים בכל מיני מקומות, ויכול להיות שצריך לעודד לפעמים, לא כל דבר חייב להיות פתוח לכולם, ואני חושב שזה מעולה לפתח את כל הנושא של טכנולוגיה של נשים בכלל, וזה פרויקט מאוד מעניין. בפרויקט עצמו זכו השנה, זה פעם השנייה שהוא קורה, הוא קרה ב-2018, גם אז היו כמה יזמיות ישראליות שהגיעו למקום הראשון, למקומות הראשונים. אז התחרות הייתה בפריז ופיזית, הפעם היא הייתה אמורה להיות בליסבון, וכמובן שהייתה בזום, כמו כל החיים שלנו כנראה. זכו ארבע יזמיות מעניינות מרחבי העולם, אחת מקיימברידג' עם פרויקט של מערכת סנסורים ניידת, ועוד שתי יזמיות שזכו ביחד במערכת חוץ ופנים זולה שמנטרת את האוויר בזמן אמת. הרעיון הוא שיש פרס כספי שהם יחלקו אותו בסך $50,000 שהם קיבלו בחסות של איזושהי חברה בינלאומית, והרעיון הוא שהפרויקטים האלה יושמו בערים, בארבעת הערים שמארחות השנה את פרויקט C40, ואחת מהם היא תל אביב. וראש עיריית תל אביב יפו, רון חולדאי, התראיין והגיב לשחייה של הנאי באתר Times of Israel, והוא אמר שכמובן שההתחממות הגלובלית היא אחד הנושאים החשובים והמדאיגים ביותר בנושא של שינויי אקלים בתל אביב, וזה אתגר גדול להתמודדות איתו בשנים הקרובות, והמבנים של הצללת השמש שנקראים לומי וויב של הנאי יכולים להביא לפתרון ייחודי לבעיה הזאת, והם שמחים לעבוד עם הנאי וליישם את זה, ומקווים ליישם את זה בקרוב ברחבי תל אביב יפו.
מאוד מקווה שבקרוב ימתחו בכיכר הבימה משהו שייצור צל, כי מדובר באיזושהי כיכר שמישהו בנה אותה כך שבעיקר תגביר את אור השמש ואין שם צל אחד לרפואה.
אני מאוד בספק
משם.
אני מאוד בספק, מכיוון שבעצם כיכר הבימה זה בעצם חלק מיצירת אומנות, זה מעין פסל גדול ויש התנגדות גדולה.
מי שמשוטט שם מפריע ליצירת האומנות, אבל אוקיי, בגדול זו כיכר שנועדה לבני אדם, לא?
אני מסכים איתך לחלוטין, ויש כל כך הרבה מקומות מצוינים של שאפשר לשים בהם הצללה, אני לא חושב שיש איזה בעיה. דני קרוון, כמובן, דני קרוון הידוע, ויש על זה הרבה דיבייטים, אבל אפשר לחשוב גם על כיכר רבין שסובלת מחוסר מהותי בצל, ועל הרבה מאוד בנקים
נכון.
שאנחנו מסתובבים בהם. אני יכול לספר לך שהנאי גרין גרה ביפו, ואם אתה חושב על פארק מדרון יפו שמשתמשים בו אלפי אנשים, הוא פארק שהצל בו הוא מאוד 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 מועט, ויש הרבה פארקים אחרים.
אני משער שיש באמת אין ספור מקומות כאלה, ולא רק בתל אביב כמובן, אבל באופן כללי שווה לחשוב על זה, כי היום אנשים, המעט שאפשר לעשות זה לצאת למקומות כאלה, ואם אין צל זה הופך להיות ציוט, וזה נשמע פיתוח מצוין, שמשלב באמת גם יצירה של צל, וגם ניצול נכון של אנרגיית השמש, לשוב תאורה ספציפית ולא מזהמת וכו', וזה באמת יכול להיות פתרון ישים.
דבר נוסף שכדאי לציין זה שבתוך המערכת הזאת יש סנסורים מיוחדים שמרגישים תנועה, וברגע שאין תנועה זה מוריד את התאורה ב-40%, ולכן זה גם צורך פחות חשמל וגם מזהם פחות, עושה פחות זיהום האור. ודבר נוסף שחייבים להגיד אותו זה שחוסר תאורה במקומות מסוימים גורם גם לחשש להימצאות במקומות האלה, הוא גם מעלה את הסיכון של כל מיני אוכלוסיות, לצערנו הרבה פעמים אוכלוסייה של נשים, אבל אף אחד לא חסין לפגיעות, והחושך מושך יותר פגיעות ותקיפות, ודווקא מקומות מוארים ועוד בצורה כזאת יכולים לשפר את המצב הזה גם כן.
טוב, תודה לך על הדברים, יאיר אנגל, מעצב, מנכ"ל קיימה, מרכז לתכנון ועיצוב מקיים, תודה לך.
תודה ומזל טוב לנאי.
ובמסגרת פינת הביולוגיה, ברוח הימים האלה נעסוק בשאלה איך איגואנות ימיות מתמודדות עם צום. שלום לביולוגית ורד שפירה ממכון דוידזון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. שלום.
שלום, שלום.
למה הן צמות? מה מניע אותן לצום?
אז מה מניע אותן? בעלי חיים לצום זאת שאלה מצוינת. בדרך כלל התשובה היא שאין מה לאכול.
ויש כל מיני דרכים להתמודד עם הדבר הזה. אתה יכול או ללכת לישון, או שאתה יכול ללכת לחפש מזון במקום אחר. אבל איגואנות ימיות מצאו דרך אחרת בגלל הצורה שבה הן חיות. אז נתחיל ממה זה איגואן הימית, זה זוחל ממשפחת האיגואניים, וזה זוחל שהוא אנדמי לאיי גלאפגוס. וקצת נזכיר שאיי גלאפגוס נמצאים, הם איים שנמצאים כמשמו 1,000 קילומטרים מערבית לחופי אקוודור, והם איים געשיים שנוצרו בלב ים לפני משהו כמו 3.5 מיליוני שנים. ככה שכל מה שנמצא עליהם, כל מה שחי עליהם, היה צריך להגיע איכשהו דרך האוויר או דרך הים, והערכה היא שהאיגואנות הגיעו לגלאפגוס, קבוצות פרטים שהגיעו כנראה מהיבשת בהגירה, והצליחו לשרוד שם, והקבוצה הזו התפתחה ולמעשה התמיינה למינים שונים, יש שם איגואנות יבשתיות ואיגואנות ימיות, והאיגואנות הימיות התפתחו ככה בהתאמה לסביבה שהיא סביבה ימית, שאין בה צמחים זמינים, שהן לא מסוגלות לאכול מזון על היבשה, כי אין שם מספיק, אבל כן מסוגלות לנצל מזון מהים. והאיגואנות הימיות ניזונות מעצות, הן יכולות לצלול, יכולות לעצור את הנשימה למשהו כמו 40 דקות ולצלול ולחפש מזון בתוך המים, וככה הן ניזונות. עכשיו, זה יצור שהוא יצור גדול, הוא יכול להגיע לאורך של מטר וקצת, והמשקל הממוצע של זכר הוא משהו כמו 1.5 קילו, זה גדול בשביל משהו שהוא זוחל, וגם לא נחשבים יצורים חמודים במיוחד, כי יש ציטוט של צ'רלס דרווין שהוא מגיע לגלאפגוס והוא רואה אותן, והוא כותב עליהן שמדובר בלטאות מגושמות ומעוררות גועל. הוא קורא להן שדוני חשיכה. והצבע שלהן, הסיבה שלהן שדוני חשיכה, הן אפורות שחורות בדרך כלל. זה עוזר להן לספוג אור, את אור השמש, כדי להתחמם, כי זה זוחל שהוא יצור פויקילותרמי, שהטמפרטורה שלו נקבעת לידי טמפרטורת הסביבה, מה שקראנו פעם בעל גם קר. אבל בעונת הרבייה, הגוונים של הזכרים משתנים, והם הופכים להיות כתומים, כחולים, ירוקים, בוהקים, כדי למשוך את הנקבות. ובאמת כל החיים שלהם והכינון שלהם נעשה על היבשה, אבל הם אוכלים אך ורק במים. והם אוכלים מצות במים, הם צוללים, עוצרים את הנשימה, והם יכולים, יש להם שיניים חדות, ואף כזה חד שעוזר להם ממש לגרד עצות מהסקלעים שנמצאים על הקרקעית, וכשאתה אוכל במים, יש לך שתי בעיות כשאתה איגואנה. כי קודם כל אתה מאבד חום, את החום שספגת על היבשה בשמש, אתה מאבד במים, וזה גורם למטאבוליזם שלך להפוך ולהיות יותר ויותר איטי, ואתה חייב לצאת חזרה לאור השמש ולהתחמם, זה מה שמגביל אותך. והדבר השני שמגביל אותך זה כמות המלח. יש המון המון מלח במים, וזה משהו שאיגואנות יבשתיות לא צריכות להתמודד איתו בכלל, אבל איגואנות ימיות, ולהתפטר מעודפי המלח האלה, יש להן בלוטות בין הנחיריים לעיניים, בלוטות שמאפשרות להן, זה נראה כמו התעדשות, הם מתעדשים ונפטרים מעודפי המלח, וזה נראה כאילו משפריצות מלח מהעיניים. זה תכונה מאוד... לא. מה?
אבל הן לא משפריצות מלח מהעיניים.
זה לא מהעיניים, זו בלוטה מיוחדת שנועדה כן, כדי להתפטר מעודפי המלח. שמנצוחות, בתוך המים, מנצוחות בצורה מאוד יפה, הן ממש נראות מותאמות לסביבה המימית, הרגליים מצמדות לגוף, והן עושות תנועות כאלה ממש נחשיות, הן צוחות כמו צלופחים. והן מעדיפות לאכול, כשהן אוכלות עצות, הן מעדיפות לאכול עצות אדומות ועצות ירוקות, והן פחות מתמודדות עם העצות החומות שנמצאות שם בים, שהן יותר קשות להן לעיכול. וכאן נכנס לתמונה העניין הזה של הצפונות. כי יש לנו תופעה שנקראת אל ניניו, ואל ניניו היא תופעה אקלימית, שהתגלתה באמת לראשונה בחופי פרו ואקוודור, ובתקופת האל ניניו, אם ברוב השנה המים שמגיעים לאזור מגיעים מהקרקעית של האוקיינוס, והם מים קרים, אז בתקופת האל ניניו, לקראת דצמבר, המים קצת מתחממים, מתחילים להגיע זרמים של מים חמים. והמים החמים האלה מגיעים למשך כמה שבועות, ונגמר. אבל פעם בכמה שנים, כשמגיע אל ניניו, התקופה הזו של המים החמים מתארכת ל3 חודשים ואפילו יותר. וזה משנה לחלוטין את התנאים של העצות שאותן האיגואנות אוכלות, ואז העצות האדומות והעצות הירוקות מתמעטות מאוד, והעצה החומה משתלטת. זאת אומרת שכשהאל ניניו מגיע, לאיגואנות הימיות אין מה לאכול, ולמעשה, לא רק שקשה להן לעצל את האצות החומות, האצות החומות גם מכילות כל מיני רעלנים, כל מיני טוקסינים שמזיקים לאיגואן. אז כשאין מזון, כשהאיגואנה הזאת נאלצת לצום, והיא תקועה על אי והיא לא יכולה ללכת לחפש מזון במקום אחר, אז למה שקורה זה שהן מתות מרעב. ואוכלוסייה של האיגואנות הימיות בתקופה כזאת של צום יכולה להצטמצם במשהו כמו בין 10% ל-90%. אבל הדרך האבולוציונית של האיגואנות להתמודד עם הצום הזה היא די מדהימה. כי כשמגיע אירוע כזה אקלימי ואין מזון, והאיגואנות פשוט מה שקורה הן מתכווצות. וזה לא סתם יורדו במשקל, אלא הן ממש מתקצרות. והן יכולות להתקצר במשהו כמו 20% מאורך הגוף שלהם. זה כאילו שאני, אם אני אתכווץ, אני גובה שלי 1.70 מטר, אני פתאום אתכווץ ל-1.36 מטר. עכשיו, זה לא רק, חשבו בהתחלה שזה רק הסחוץ, זה רקמות החיבור שמחברות בין העצמות שהן אלה שמתקצרות, אבל רקמות החיבור והסחוץ הן רק 10% מאורך הגוף. ומה שנראה זה שהפרטים שמתקצרים, מה שקורה זה שהעצמות שלהם ממש נספגות חזרה על תוך הגוף ומתקצרות, וראו שיצורים האלה, הפרטים האלה שבאמת מתקצרים, היכולת שלהם לסעוד את התקופות הקשות היא גבוהה יותר. ככל שאתה מתכווץ יותר, אתה גם קטן יותר, אתה צריך פחות משאבים כדי לסעוד, ואתה גם מבזבז פחות
אנרגיה. הם לא כבר נשארים קטנים.
כי ברגע שמגיע שוב מזון, אז הם יכולים להתרחב בחזרה, שזה הקטע המדהים באמת. אז גם ההוא שנקבות מתקצרות יותר מזכרים, בגלל שהן זקוקות כנראה ליותר משאבים כדי לפתח ביצים ולהעמיד צאצאים, וגם הם ראו שהפרטים יכולים לעשות את זה פעם אחר פעם, כלומר, האלינים מסתיים, יש שוב מזון, הם מתארכים חזרה והם הופכים להיות יותר גדולים, כי כנראה שיש גם איזשהו יתרון ללהיות יותר גדול, כי ברגע שאתה יותר גדול, אתה יותר חזק, אולי אתה מסוגל להשיג יותר מזון כשהוא נמצא, אבל כשאין מזון ואתה מתקצר, יש לך יתרון שאתה יכול לשרוד את התקופה הקשה. וזה בעיניי תופעה שהיא מדהימה, שמאפשרת להם לשרוד את התקופות האלה של הצום.
זאת אומרת, אם אנשים נותנים לנו טיפים לקראת צום של, לא יודע מה, לשתות בירה שחורה, או לשתות לימון, או כל מיני, זו עצה, להתכווץ. זו לא עצה משמעותית. לא כל מיני דברים באמצע.
מה שמדהים הוא שאנחנו כן מתכווצים. כלומר, יש תופעה של התקצרות, איך נקרא לזה, בריחת סידן ועיבוד של סידן מעצמות, ואנחנו כן מאבדים חומר מהעצם שלנו, זה אוסטאופרוזיס, אבל אנחנו לא מסוגלים להתרחב חזרה. כלומר, אנשים, בני אדם, מתקצרים הרבה פעמים בגלל שחיקה של זכות, ויש לנו תופעה של שחיקה של העצמות, אבל אנחנו לא מסוגלים לעשות את המנגנון הזה של להתרחב חזרה ולהתכווץ שוב כשצריך.
כן, כי אצלנו זה באמת יותר בעיה ופחות מנגנון, אני חושב, שוב, אבל זה כמובן
נכון,
עניין שלי.
נכון, זה בהחלט בעיה, כי אנחנו לא מסוגלים לשחזר את זה.
כן.
אבל כאן מדובר במנגנון הישרדותי, שכשאין מזון, אני מתכוון.
ממש אקורדיון טבעי.
לגמרי.
וואו. טוב, תודה לך, ורד שפירה, ביולוגית ממכון דוידסון, תודה רבה על השיחה הזו.
תודה לכם.
ובמסגרת הפינה שלושה שאוכלים נעסוק במרחק שבין משתה לצום, אנתרופולוגיה קולינרית ליום הכיפורים או אחרי יום הכיפורים. שלום לפרופסור נמרוד לוז, חוקר היבטים חברתיים תרבותיים והיסטוריים של אוכל, המכללה האקדמית כנרת. שלום.
שלום שלום דודו.
אז בוא נדבר באמת על הקשר, האם באמת הצום ביום הכיפורים הוא האנטיתזה למשתה או להגזמה הקולינרית שלנו בדרך כלל בעיתות של חג?
אני דווקא מנסה להגיד שהוא ההמשך שלו. זה אני חושב הדבר המפתיע. זהו, אז באמת ננסה לעסוק בקשר הזה שבין משתה לצום, ואיך במקרה הזה הם מאוד מאוד קשורים. ולא במקרה. אז אתה יודע, בזמן האחרון לקראת ראש השנה ובטח יום כיפור, אז קיבלנו המון כתבות בעיתון איך צריך להתכונן ליום הזה. הרבו בפחממות, חלבון איכותי, שתיית מים, אל תאכלו מתוקים, כיצד לעבור את הצום בקלות. כל מי שפתח את העיתון מצא את הדברים האלה. וכל הרעיון היה איך אנחנו מתכוננים ליום כיפור ולסעודה שמקדמת את יום הכיפורים, שהיא הארוחה המפסקת. עכשיו, לא סתם מומחי תזונה נותנים פה עצות, כי צריך לקדם צום של 25 שעות, ולהכין את הגוף באיזושהי סעודה שתצליח לצמצם את תחושת הרעב לאורך הצום. עכשיו, מה שאני מנסה לומר פה זה שמשתאות וצומות הן שתי אלטרנטיבות חברתיות, קולינריות, שבעצם עושות שימוש בכוח הסמלי של המזון ושל המשקה, דרך האכילה הטקסית המשותפת סביב שולחן אחד, או במקרה של יום כיפורים הצום עצמו, ההימנעות מהאכילה. עכשיו, מה שמפתיע זה הקשר, הקרבה בין שתי המערכות הטקסיות האלה, שלכאורה נראות לנו נורא קוטביות, נורא מרוחקות.
נכון.
עכשיו, מה זה משתה? משתה זה טקס שכרוך באכילה משותפת, ותמיד היה לדברים האלה משקל חברתי מאוד מאוד גדול, גם פוליטי, גם כלכלי לעתים, וכמו בסוגי טקסים אחרים, המשתה אפשר לנו לייצג את עצמנו באופן סמלי, את המעמד שלנו, את המעמד החברתי שלנו, לפעמים לעשות גם מניפולציה למעמד הזה. אני מזכיר לך למשל, כיצד פוליטיקאים התחילו להשתתף בטקסי המימונה של יהדות מרוקו. איך זה ביטא את התמורות במעמדה של הקהילה הזאת, במעמדם של הפוליטיקאים בכלל. הצום לעומת זאת הוא הימנעות רצונית, לפעמים מוחלטת, לפעמים חלקית, מצריכת מזון ומשקה. עכשיו, למה אני מדגיש את הרצוני? כי זה מבחין את הצום מתקופות אחרות של חוסר אכילה. לפעמים אנחנו לא אוכלים כי אין, כי מלחמה, כי פוליטיקה. הצום הוא פעולה סמלית, והיא לא קשורה רק באי אכילה. היא מעורבת במגוון של פעולות טקסיות. ובמיוחד צריך להבחין את זה, כי בשנים האחרונות אנחנו נחשפים לכל כך הרבה סוגים של משטרי מזון מסוימים שאוסרים לנו לאכול דברים מסוימים בשביל להוריד במשקל, או פתולוגיות כמו האנורקסיה נברוזה שבהם אנחנו כופים על הגוף שינוי משטר קיצוני. הצום הוא כלי מדהים, והוא מאפשר למאמינים להביע מנעד מאוד רחב של שאיפות ומטרות, הפגנת חסידות דתית, מסירות ונאמנות לאל, חזרה בתשובה, וגם משמעת, שליטה עצמית. והוא מאפשר לייצר מרחב שאנחנו מתארים אותו מהיום-יום, מהחילוניות של החיים. הוא מאפשר לנו להתכונן לביצוע משימות דתיות, במידה לא מבוטלת דרך שינוי המצב התודעתי שלנו. ובדיוק כמו במשתאות, גם בצום יש סמלים וסמליות. דרך הצריכה של מזונות מסוימים. האופן שבו מאמינים יוכלו הוא כמובן מושפע מההקשרים הדתיים, למשל ביהדות, חוקי הכשרות, והוא גם זה שיכתיב מה נאכל, מתי נאכל, עם מי נשתף בסעודה ובצום. והזיקה הזאת בין משתאות לצומות היא לא בלעדית למה שאני מנסה לומר במקרה שלנו. חגיית המרדיגרה, אותו קרנבל מאוד צבעוני שהיום מזוהה עם ניו אורלינס. בתרגום לעברית זה יום שלישי השמן. מה זאת אומרת? זה היום האחרון, לפני שהנוצרים נכנסים לתקופה שהם קוראים לה לנט, זה תענית. זה 40 יום לפני שישוע נצלב, לפני חג הפסחה. הלנט מתחיל ביום רביעי של האפר, יום לפניו הם אוכלים ושותים, כי אחר כך אסור להם לאכול בשר 40 יום. דוגמה נוספת זה הרמדאן באסלאם, אם נחשוב על זה כמו שאני מנסה להציג היום, זה סדרה של משתאות ליליות מאוד חברתיות שמקדמות את ימי התענית, ובתענית אסור למוסלמים לאכול מהנצח חמה ועד שקיעתה, אבל אחר כך כמעט כל הלילה אם הם רוצים. ובמידה מסוימת יום הכיפורים היהודי גם הוא מהלך קולינרי מאוד מאוד מורכב, שמשתה וסעודה מזינים מאוד, מקדמים את מהלך הצום. עכשיו, אם אנחנו חוזרים למקורות, הצום הוא בציווי אלוהי שנאמר למשה, וכך נאמר במקרא. בעשור לחודש השביעי הזה, יום הכיפורים הוא מקרא קודש לכם, ועיניתם את נפשותיכם, והקרבתם אישה לאדוני, אישה זה קורבן, לא להיבהל, לא קורבן אדם, וכל מלאכה לא תעשו בעצם היום הזה, כי יום הכיפורים הוא לכפר עליכם לפני אדוני אלוהיכם. עכשיו, לסדרה של ההנחיות הזאת מוסיפים עוד פסוק, שבת שבתון הוא לכם, ועיניתם נפשותיכם, ואז, משפט מאוד תמוה, בתשעה לחודש בערב, מערב עד ערב, תשבשו שבתכם. עכשיו, ספרות חז"ל עוסקת בפסוק המוזר הזה, כי אנחנו מבינים שהצום הוא בעשירי, אז למה מציינים לנו את התשיעי? והפרשנות שניתנה לזה קשורה בזה שיום הכיפורים נתפס ביהדות כיום טוב ואפילו משמח. זה היום שבו האל מחפר על חטאי העם. עכשיו, בהבדל למשל מתשעה באב, שם אסור לאכול בשר או לשתות יין בסעודה המפסקת, ביום הכיפורים מדובר בסעודות חגיגיות, נהוג לאכול בהם מכל טוב. תראה מה אומרים במקורות על הדבר הזה: כל האוכל ושותה בתשיעי מעלה עליו הכתוב כאילו מתענה תשיעי ועשירי, או במילים של יום יום, אם אתה עושה את המשתה בערב שקודם ליום כיפור כאילו שצמת יומיים. וזה הביטוי לכך שיום כיפור הוא בעצם יום טוב. התענית היא לא לבטא לא אבל ולא עצב. למשל במקרא מספרים לנו על דוד שצם כשחברו יונתן מת. התענית כאן היא לצורכי תשובה, היא להראות לעצמים שהמטרה של הצום היא להיות תחליף לסעודת יום טוב שהיא לא מתקיימת ביום הכיפורים עצמו. עכשיו, הרגלי אכילה ואי אכילה, כמו שאמרנו, זה שפה. זה שפה שחברה מביעה בו את עצמה. וקיים קשר מאוד מאוד ברור בין מה שאנשים אוכלים ולא אוכלים לתפיסת העולם שלהם. היהדות למשל צמחה על בסיס תפיסה שבטקסטים תנכיים אפשר לראות אותה הרבה פעמים, שהמזון שאנחנו אוכלים הם העדות להשגחתו של האל והברכה שלו לעם שאותו הוא בחר. ובכלל ביהדות אין איזה נטייה לסגפנות. לא ממליצים להימנע מהנאות החיים, ואפילו גם מקבלים את חולשות האדם ואת הצרכים שלו. ולכן הסיפור של הצום היה בתחילה באמת רק ביטוי לחזרה בתשובה. עם הזמן, וככל הנראה הדבר הזה קשור גם לכניסתם של כיתות כמו כיתת ים המלח, שהיו הרבה יותר קיצוניים ביחס לתוארה, אז היהדות השתנתה קצת באופן שבו היא מתייחסת לצומות האלה. אבל היהדות המקראית באופן כללי עד חורבן הבית השני, אוכל, סעודות שבת, חלוקות מזון עם קרובים, הם ביטוי לנדיבות של האל והם חלק מאוד מאוד חשוב בחיים. והצום הזה של יום כיפור הוא הצום היחידי שמצווה במקרא, הוא היחידי, אין אחרים, והוא נועד לעשות תשובה. כלומר, אם חטאנו ועברנו על חוקי האל שבתפיסה היהודית, הוא לא רק נותן החוק, הוא כל יכול, הוא רואה הכל, אז אנחנו נצום כדי לבקש תשובה, להביע חרטה ובקשה לחסדי האל. והאכילה והמשתה הם תודה לשפע הזה שהעניק האל, בדיוק כמו שהצום הוא דרך שאנחנו מתקשרים בו עם האל. הצום מבטא את קבלת החוקים שהאל הכתיב והצורך ברחמים שלו. והקוד הזה מתגלם מדהים בחוקי האכילה והאימנות ממנה. הוא יוצר תקשורת מאוד מאוד מורכבת עם האל. הקודים האלה של אכילה וצום הם גם דרך ליצירת השיח בתוך הקהילה. הם מאפשרים יצירת גבולות קולינריים שדרכם אני מחליט מי בקהילה ומי נפרד ממנה. כלומר, סעודות התודה האלה הם חלק מיצירת אותה קבוצה דתית שקבעה את המרכז שלה בבית המקדש היהודי והתקיימה כל זמן שבית המקדש היה קיים. וכך נאמר במקרא על הסעודות האלה, על המשתאות האלה: והלכת אל המקום אשר יבחר אדוני אלוהיך פה, ונתת הכסף בכל אשר תאווה נפשך, בבקר ובצון, ביין ובשחר, בכל אשר תשלחה נפשך, ואכלת שם לפני אדוני אלוהיך, ושמחת אתה וביתך. היהודים צובו רק ליום צום אחד, שמסרטט בדיוק כמו מה שהקראתי עכשיו, את הקשר הזה בין קהילה לעם. ובספרות הלכתית מאוחרת אפשר לראות באמת כניסה של צומות אחרים, כמו תשעה באב שמבטא את האובדן של בית המקדש. וכמו שאמרתי, העניין הזה הוא ביטוי לכנראה השפעות חיצוניות מהנזירות הקדומה הנוצרית, שמבחינתה צום הייתה דרך לחיים דתיים מוסריים יותר.
מעניין באמת מה היהדות עברה בהשפעת כמובן דתות, וגם כיתות אחרות מסביב, איפה היא הייתה ואיפה היא היום בהשפעה, ויכול באמת להיות שחלק מהיחס שלנו ליום הזה, ליום הכיפורים, הוא תולדה של באמת אותה השפעה, כי אתה מסרטט את זה כמשהו מאוד חיובי ואפילו שמח.
תראה, ברור לחלוטין שאנשים מתענים, אז הם לא שמחים. כן. אבל זה הצד השני של להודות על השפע. ככה, בדרך הזה אני מנסה לסרטט את זה, וזו גם הסיבה, שאנחנו נורא מתרגשים מהארוחה שמקדמת את הצום, והיא נקראת הארוחה המפסקת. אבל אם נחשוב על כך, הצום מסתיים באיזה קול ענות חלושה. יהיה מי שישתה איזה קוסטה, יהיה מי שיוכל משהו, כי חלקם עוד יחזרו להתפלל. זאת אומרת, מרבית האנשים שחוו על עצמם יציאה מהצום של 25 שעות, לא ילכו למשתה נוסף. הם יעשו משהו מאוד מאוד מינורי. והפער הטקסי הזה, בין הכניסה לצום המאוד מאוד מפוארת ליציאה, הם עוד אינדיקציה למה שאני מנסה להגיד, ש... הדרך שלנו הוא להתמקד בתפקיד של הסעודות כדי להכין את המאמינים להתמודד עם המטרה העיקרית של היום הזה, שזה עשיית תשובה, לא מירוק החטאים דרך איסורי גוף. ולכן אכלנו יפה לפניו, ואחר כך כבר חזרנו למסלולם של החיים.
טוב, תודה לך. או שסתם אין כוח בסוף הצום, אבל זו אלטרנטיבה אחרת. תודה רבה לך, פרופסור נמרוד לוז, חוקר היבטים חברתיים, תרבותיים והיסטוריים של אוכל, המכללה האקדמית כנרת. תודה לך.
תודה, דודו, ולהתראות.
אנחנו סיימנו את התוכנית להיום. נספר לכם מעמל על המשדר. העורך הוא רז חסון, המפיקה היא אלכסנדרה לויקר. הביצוע הטכני, די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגר שפירה שמלווה אותנו. נזכיר לכם שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כאסקט, באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, גוגל ואפל. שיהיה לכם יום נעים ושקט, שימרו על עצמכם, עטו מסכות, שימרו על מרחק זה מזה. מחר תוכנית סיכום שבוע חגיגית. להתראות.